אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, אילו חיידקי מעיים עוזרים למערכת החיסונית שלנו לתקוף גידולים סרטניים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך בקנדה. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובשעתיים האלה נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. שימו לב, חיידקים נגד מערכת החיסון, הקרב הגדול. כדי לשרוד, חיידקים מנסים ככל האפשר להישאר מתחת לרדאר של המערכת החיסונית, אבל מתברר שהחיידקים גם תוקפים את המערכת החיסונית בדרך מאוד מתוחכמת. וגם, חילוץ והצלה זה לא בשמיים, אבל זה כן. בנובמבר השנה ישוגרו לחלל שלושה ננו-לוויינים ישראלים שיפעלו יחד ויסייעו בחילוץ ובהצלה. מיד, וגם מוח וזיכרון. מה גורם לנו לזכור חוויה לכל החיים ואיך זה בדיוק קורה? חוקרות מהאוניברסיטה העברית פיצחו את המנגנון במוח שבורר חוויות ומייצר מהן זיכרונות ארוכי טווח. גשם במאדים, לפני 4 מיליארדי שנה במאדים ירדו גשמים כבדים, כוכב הלכת היה מכוסה במים שיצרו נהרות ואגמים. על כוכב הלכת, לאן המים האלה נעלמו? ובאפריקה, אחרי 50 שנה, התגלה סוף סוף חדף מהתגובתה של הביולוגית ורד שפירה על הממצא המסקרן הזה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. מהו החלק של חיידקי המעיים בתקיפת גידולים סרטניים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת קלגרי בקנדה. החוקרים גילו אילו חיידקי מעיים עוזרים למערכת החיסונית שלנו לתקוף גידולים סרטניים, ואיך הם בדיוק עושים את זה. התגלית יכולה בין היתר לסייע בהבנת השאלה או התשובה לשאלה מדוע אימונותרפיה, טיפול שרותם את המערכת החיסונית למלחמה בתאים סרטניים, זה משהו שעובד רק במקרים מסוימים. לפי ממצאי המחקר שפורסם בכתב העת סיינס, שילוב בין אימונותרפיה לטיפול מבוסס חיידקים מותאם אישית, זה משהו שעשוי לסייע למערכת החיסונית לזהות תאי סרטן ולתקוף אותם. טוב, הזכרנו הרבה פעמים את הביטוי תאים סרטניים, וגם אימונותרפיה וגם חיידקים. מי שיעשה לנו סדר הוא דוקטור אילן יונגסטר, רופא ילדים, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המרכז לחקר המיקרוביום במרכז הרפואי אסף הרופא. שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו שומעים פה ושם על החיידקים שנמצאים אצלנו במעיים. לפני כמה ימים היה אצלנו אייטם שלפיו יש חיידקים טובים שהם לא ממש טובים. אז מה קורה, מה מערכת היחסים בין החיידקים שנמצאים שם לבין גידולים סרטניים? הם בעד, הם נגד, הם תוקפים, הם מחוללים?
אז כמו כל דבר בחיים, זה כנראה יותר מסובך מלקטלג אותם לפי טובים ורעים, והכל תלוי בתזמון ובנסיבות. יש הרבה מאוד חיידקים שבאופן כללי נמצאים במערכת העיכול והם לא עושים נזק, אבל בקונסטלציה מסוימת הם יכולים להפוך להיות הרעים. אנחנו יודעים בשנים האחרונות על התפקיד האדיר שיש לחיידקי המעיים בכלל בבריאות שלנו, וגם בנושא הסרטן, או יותר מדויק בנושא הטיפול בסרטן, מתחילות לצוץ עבודות שמראות שהרכב חיידקים מסוים במערכת העיכול של מטופלים גורמת לזה שהם יגיבו יותר טוב לטיפול האימונותרפי. וזה מתבטא בעיקר בטיפולים החדשים יותר שבעצם מנצלים את מערכת החיסון של המטופל כדי לתקוף את הגידול, האימיון תרפי או ה-checkpoint inhibitor. הרעיון של הטיפולים האלה הוא בעצם רעיון גאוני של במקום לתקוף את הגידול הסרטני, אז נותנים איזושהי תרופה שמאפשרת למערכת החיסון של המטופל לעבוד בעוצמה יותר גבוהה ולתקוף את תאי הסרטן.
זו נקודה חשובה, רק באמת, שוב נחזור על הדברים, מי שפספס באמת אימונותרפיה, זה בדרך כלל טיפול שלא פוגע ישירות בתאים הסרטניים, אלא הוא רותם את מערכת החיסון שלנו להילחם, או איכשהו מלמד את מערכת החיסון איך לתקוף את התאים הסרטניים, ויש הרבה מקרים לשמחתנו שזה עובד.
נכון, זה באמת פריצת דרך שבשנים האחרונות מצליחים לטפל בסרטנים שעד לא מכבר לא היה להם שום טיפול, כמו מלנומה גרורות או גידולים במערכת השתן או סרטן ריאות, בכל הגידולים האלה, ושוב אני לא אונקולוג, אבל בכל הגידולים האלה משתמשים היום הרבה בתרופות האלה שנקראות checkpoint inhibitor. זאת אומרת, זה בעצם תרופה שמסירה חסמים של מערכת החיסון שלנו. היא גורמת למערכת החיסון לעבוד בעוצמה יותר גבוהה כנגד תאי הסרטן.
אבל הקשר בין החיידקים עצמם, חיידקי המעיים שלנו, לבין הסרטן הוא לא טריוויאלי. אני לא הייתי חושב על זה כברירת מחדל, שיש שם איזשהו קשר.
הוא לא טריוויאלי בכלל, אבל זה התחיל מזה שראו שבאמת התרופות האלה עובדות נהדר במקרים מסוימים. לעומת זאת יש מטופלים שלא מגיבים בכלל לתרופות האלה, וזה היה מאוד דיכוטומי, והיה מאוד קשה לחוקרים ולאונקולוגים להבין מה בעצם מבדיל בין האנשים שמגיבים לטיפול בעזרת אימיון checkpoint inhibitors לכאלה שלא. לאט לאט הצטברו עדויות, למשל, שאנשים שטופלו באנטיביוטיקה סביב, ממש לפני שהם קיבלו את האימונותרפיה, הגיבו פחות טוב לטיפול מאשר כאלה שלא קיבלו אנטיביוטיקה. וזה גרם לאנשים להסתכל על זה שאולי יש קשר עם חיידקי המעיים, והסתברו עבודות קודם בבעלי חיים ואחרי זה בבני אדם גם, שממש הראו שמגוון חיידקי המעיים מאוד משפיע על ההצלחה של הטיפול. ויש היום כבר עבודות שהראו גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, שאתה יכול לקחת למשל דגימת סואה ממטופל עם סרטן שהגיב מצוין לטיפול, ולהעביר, להשתיל אותה לתוך מטופל שלא הגיב טוב לטיפול, ולהגביר את הצלחה של הטיפול בפעם הבאה שתנסה לתת לו את זה.
זאת אומרת לשנות מה? לשנות את הרכב החיידקים שלו במעיים, וכך לשנות את התגובה שלו לטיפול האימונותרפי?
נכון מאוד, זה התקווה. כרגע זה מתבצע על ידי העברת נישה שלמה של חיידקים, זאת אומרת השתלת צואה, זה אתה לוקח את כל מה שיש במערכת העיכול של בן אדם אחד ומעביר אותה לבן אדם אחר, אבל המחקר החדש שהתפרסם מקלגרי הוא בדיוק בא לנסות להיכנס יותר לפרטים, להבין בדיוק איזה חיידקים הם אלה שעוזרים לצ'קפוינט אינהיביטור בפעולה שלהם.
זאת אומרת שבעתיד חלק מהטיפולים יהיו כאלה שמשלבים שינוי בהרכב החיידקי שלי במעיים, וכך תגובה טובה יותר לטיפולים נגד סרטן.
נכון, זאת התקווה, וזה באמת הולך לכיוון הזה. אנחנו מקבלים יותר ויותר עדויות שיש חיידקים, בין אם זה החיידקים עצמם ובין אם זה כמו במחקר הזה שפורסם בסיינס עכשיו, שהראה שהחיידקים בעצם מפרישים איזשהו מטבוליט שעוזר לתרופה להשפיע יותר טוב, אבל בכל מקרה הרכב החיידקים הוא זה שיכול לעזור ולהשפיע על התגובה לטיפול.
טוב, כשהתחילו בעבר לדבר על החיידקי המעיים והחשיבות שלהם, היינו בטוחים שמדובר בקוריוז, ופתאום אנחנו מגלים שזה עולם שלם.
ועולם שלם שמשפיע על כל תחום בחיינו, החל ממטאבוליזם ומחלות זיהומיות, וכבר יש המון מחקרים גם בנושא נוירולוגיה ופסיכיאטריה וכלה באונקולוגיה.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אילן יונגסטר, רופא ילדים, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המרכז לחקר המיקרוביום במרכז הרפואי אסף הרופא, תודה רבה לך.
בשמחה.
Thank you. מה גורם לנו לזכור חוויה לכל החיים ואיך זה בדיוק קורה? חוקרות מהאוניברסיטה העברית פיצחו את המנגנון במוח שבורר חוויות ומייצר מהם זיכרונות ארוכי טווח. אותו מנגנון שבורר חוויות משמעותיות ועושה להן סייב, שומר אותם לטווח ארוך. החוקרות הן דוקטור אימבל גושם והדוקטורנטית עדי קול, שכבר נמצאת איתנו על הקו, שתיהן מהמרכז לחקר מדעי המוח באוניברסיטה העברית, והן מצאו את התאים במוח שמסווגים חוויות כחשובות, ואז שומרים את החוויות האלה. המחקר התפרסם בכתב העת Nature Neuroscience. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנטית עדי קול, מהמרכז לחקר המוח באוניברסיטה העברית, מי שהובילה את המחקר. שלום לך.
היי, שלום.
מה קורה במוח שלנו, ואיך המוח מחליט מתי זו חוויה ששווה לנו לזכור ומתי לא? ואנחנו גם נשמח להיפטר מחלק מהחוויות האלה, כי הרי גם טראומות איכשהו נשמרות, ואנחנו לא בהכרח מעוניינים בזה.
נכון, נכון. אז זה באמת שאלת מיליון דולר, שחוקרי מוח מנסים כבר הרבה מאוד שנים לפתור. ובאמת אנחנו במהלך היום ובמהלך החיים כל הזמן חווים המון המון פרטים, המון חוויות, לומדים ולומדות דברים חדשים, אבל אנחנו לא זוכרים כל פרט ופרט מהם, ואיכשהו המוח שלנו מקבל את ההחלטה בכל רגע נתון, מה באמת הוא יזכור לזמן רב, ומה יתפוגג וישכח אחרי זמן קצר. בשאלה איך זה באמת...
אני כבר עוצר אותך, זה קורה באונליין, או שזה קורה בלילה כשאנחנו הולכים לישון ואז יש החלטה?
אז מסתבר שהדברים שאנחנו גאים שזה בעצם די קורה אונליין. ההחלטה מתקבלת כבר ברגעים הראשונים. כן, בסוג של כבר אנחנו חווים איזשהו אפקט של רושם ראשוני, ויש משהו במוח שם שכבר יודע לזהות איזה משהו שהוא חשוב, משהו ששווה לזכור להרבה מאוד זמן, ולעומת משהו שלא כל כך, יש לנו משהו די מיידי שכבר יודע לפענח את זה.
אז בואי נדבר על המנגנון עצמו של החשוב, כי בדרך כלל זה לא תמיד דברים חשובים, אלא דברים יוצאי דופן הרבה פעמים.
נכון, אז השאלה היא מה בדיוק הדברים, איך אנחנו מגדירים משהו חשוב, היא באמת עוד משהו שאנחנו מנסים להבין עד הסוף, אבל בדרך כלל הדברים שיכולים לרגש אותנו, לדברים שיכולים לסקרן אותנו, לדברים שיכולים להיות חשובים לנו, אפילו להישרדות שלנו, להבין שמשהו הוא לא טוב, משהו שהוא כן טוב, משהו שאנחנו רוצים, משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו, אז דברים כאלה למעשה מוגדרים כחשובים, ואותם אנחנו לוקחים ומבינים שמשהו אפילו די אינסטינקטיבי בנו, לוקח ומבין שיש משהו ששווה לזכור אותו ויש משהו שלא. ואז החלטנו...
ברגע שאני חווה את זה, אז כבר אז במוח מסמנים באיזה מין תגית כזו את החוויה הזו כמשהו שראוי לשמור, או שזה כבר נשמר?
אז התהליך של יצירת הזיכרון הוא לוקח זמן, לא נעשה באופן מיידי, אוקיי? זה איזשהו תהליך, וזיכרונות המקליות הם מחולקים לשניים, יש לנו זיכרונות קצרי הטווח שלנו, שאנחנו חווים איזושהי חוויה, ואנחנו יכולים לזכור אותה למשך כמה שעות, זה זיכרון קצר טווח, וזה זיכרון שהוא ארוך טווח, כלומר מהחוויה הזאת יש כאלה שמשום מה אנחנו שומרים אותם למשך הרבה מאוד זמן, והם מתויגים כזיכרונות ארוכי טווח, והתגית הזאת היא מסתבר שהיא נוצרת כבר בזמן שאנחנו בפעם הראשונה, ואפילו בכלל את פעם אחת ויחידה שנחווה משהו מאוד מאוד מיוחד, אז אנחנו למעשה כבר אז מתקבלת ההחלטה של האם הזיכרון הזה יתחיל מלא איזשהו תהליך שיתור זיכרון ארוך טווח. אפשר לראות את זה כמו למשל אחד הדוגמאות הזה שאנחנו יכולים להרגיש, זה כמו שאנחנו מסתובבים במסיבה ומכירים הרבה מאוד אנשים חדשים, זה לא קורה לאחרונה בימי הקורונה, אבל מי שעוד זוכר אי פעם כשהיו מסיבות, אז הסתובבנו וכמה הרבה מאוד אנשים חדשים, וכנראה שהוא בנו למחרת לא נזכור כל דבר שקרה במסיבה הזאת, מי היה ומה היה שם, איך הם נראו, מה הם לבשו, השמות של האנשים, אבל יהיה כנראה איזשהו אדם מסוים שאנחנו אולי, כן, הותיר אלינו ככה איזשהו רושם חדש וחזק, ריגש אותנו, סקרן אותנו, מיין אותנו, ואותו אנחנו אולי נזכור יותר מאת השאר, ויש מקרים אפילו, אם באמת הייתה איזושהי שימה חזקה, אנחנו נזכור את זה אפילו גם כן חודש אחרי, ואפילו שנים אחרי, נוכל לספר את הסיפור של מה קרה באותה מסיבה, ונשאלת השאלה בעצם למה, מה קורה במוח שמפריד בין את האדם הזה לשאר האנשים, ובאמת אחד הדברים והחשיבות של האירוע שמתרחש, ולמעשה קוראים עוד הרבה מאוד דברים במוח, אוקיי? ואנחנו כחוקרות מוח וכחוקרי מוח רוצים להגיש או בעצם למצוא את הגישה הפיזית למה שקורה במוח שמייצר את הזיכרונות האלה ושמקבל את ההחלטות האלה. ברגע שתהיה לנו גישה פיזית לדברים האלה, אנחנו נצליח גם לעזור למשל לרפא מצבים שלמשל יש בעיות זיכרון וכדומה. כמו שאתה ציינת, יש את הנושא של יש זיכרונות טובים וזיכרונות רעים שאנחנו טראומות שנרצה להיפטר מהם, וברגע שיש לנו גישה פיזית לזה, אולי אנחנו נצליח לגשת אליהם ובאמת לעשות עם זה משהו. ולא רק זה, אנחנו גילים שאפשר אפילו לשפר זיכרון. כלומר, זיכרון הוא משהו שאתה יכול גם לשפר אותו מרמת קנייה. אז אפשר לתת הרבה מאוד דברים, כל עוד אתה מגיש, אבל כל עוד אתה מוצא את הגישה הפיזית הזו לזיכרונות במוח.
ויש אזור במוח ששם זה קורה? יש אזור פיזי?
אז כן, מסתבר שיש מערכת זיכרון במוח, היא מחולקת לכל מיני אזורים, ויש... ספציפית, שני אזורים שקשורים, שני אזורים עיקריים שקשורים לזיכרון. אחד מהם נקרא ההיפוקמפוס, זה נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. היפוקמפוס זה פשוט לקוח מהמילה היוונית, הוא דומה לסוסון ים, שמו כן הוא, האזור עצמו נראה כמו סוסון ים. אז באזור ההיפוקמפוס אנחנו יודעים שנוצרים זיכרונות, אם ההיפוקמפוס ייפגע, אז באמת אנחנו נאבד את היכולת בצורה מסוימת לייצר זיכרונות. ויש עוד אזור מסוים, משהו שאנחנו יודעים אותו יותר קצת לאחרונה, אזור שנקרא הקורטקס, או הסיפה הקדמית שלנו, שגם הוא מאוד פעיל בזמן תהליך יצירת זיכרונות. כלומר, מדובר על הרבה מאוד אזורים, אבל אלה שניים עיקרים שאנחנו יודעים שהם מעורבים, והם מדברים אחד עם השני. ומה שאנחנו ראינו במערכת... כן.
אוקיי, אני מנסה להבין, הם אחראים כן. לסימון של הקטע ואז, או של החוויה כמובן, אני כבר מתייחס לזה כמו עריכה, אבל זה לא ממש ככה.
נכון.
מסמים את החוויה, ואז מתי...
כן.
לא, בבקשה, תמשיכי.
כן, אז אנחנו למעשה, בזמן שאנחנו חווים את החוויה, כמו למשל כשהיינו במסיבה וראינו הרבה מאוד אנשים, והכרנו הרבה מאוד אנשים שונים, אבל פתאום הכרנו את אותו אדם, שהיה נראה לנו מאוד מיוחד ומאוד סקרן וריגש אותנו, בעצם באותו רגע קורה משהו מאוד מיוחד במוח שלנו. מסתבר שכבר ברגע הראשון מופעלים שני אזורים, אוקיי? ולא אחד, ושני האזורים האלה זה ההיפוקמפוס והקורטקס. מה שבפועל קורה, וכשאנחנו פגשנו את אותו אדם, ממש באותו הרגע, בזמן שניהלנו את השיחה הראשונית הזאת בפעם הראשונה בחיים שלנו, גם ההיפוקמפוס שלנו התחיל לפעול במוח שלנו, וההיפוקמפוס הזה בתורו מתקשר, הוא למעשה שולח מידע אל הקורטקס ומפעיל אותו גם. הוא אומר, קורה כאן משהו שהוא חשוב, צריך לשים לב, לא רק אני צריך לפעול, אנחנו לא רוצים למסמס את האירוע הזה, את הבן אדם הזה, ובעצם לזכור אותו רק לשעה, אנחנו רוצים לזכור אותו לטווח הארוך. ואז הוא מפעיל למעשה, הוא שולח שלוחות אל הקורטקס ומפעיל גם אותן. בעצם יוצרת תקשורת בין ההיפוקמפוס לקורטקס. התקשורת הזו, מסתבר שהיא מטווחת, או מי שמחליט, העומד בשער, מי שמחליט בהיפוקמפוס, האם עכשיו המידע הזה, האם עכשיו החוויה הזאת עם האדם המיוחד הזה שאני פוגשת, גם תמשיך אל הקורטקס ותמשיך הלאה אל העתיד, אז מי שעומד בשער, זה קבוצת תאים מאוד מאוד מיוחדת. זאת אותה, זה הרכיב הפיזי שניסינו כבר הרבה מאוד זמן לחפש, זאת קבוצת תאים מאוד מיוחדת שקוראים לה אסטרוציטים.
אסטרוציטים שהם אלה שמעורבים בהחלטה האם חוויה כלשהי תישמר לטווח רחוק.
בדיוק, בדיוק. הם עומדים בשער, הם נמצאים בהיפוקמפוס, והם מקבלים את המידע הזה, הם תופסים בו, הם חשים אותו, והם מחליטים בין היתר, כמובן עם עוד מנגנונים אחרים, אבל הם משתתפים בהחלטה הזו של האם אנחנו עכשיו צריכים את מה שאנחנו חווים כרגע לזכור לטווח הרחוק, לשלוח ולהפעיל גם את הקורטקס, או לא. והאסטרוציטים האלה יש להם סיפור מאוד מעניין, כי בעצם אחד זה היה משהו מאוד מאוד מופתיע. כי בדרך כלל כשחוקרים זיכרון ושאנחנו מנסים להבין את המוח, אנחנו מתייחסים לתאים שנקראים נוירונים. אוקיי, לתאים שמייצרים חשמל והם עושים המון המון דברים במוח. והאסטרוציטים האלה, אותם תאים שהם נקראים ככה כי הם בצורת כוכב, אוקיי, ביוונית זה כוכב, אז הם ככה בצורת כוכב, והם משהו אחר לגמרי מנוירונים, והרבה שנים, אני מנסה למשך עשרות שנים, כל הקהילה המדעית סברה שהם בעיקר תומכים במוח, הם בעיקר, נגיד, למשל, מספקים מזון, תומכים בנוירונים, מפנים חומרים שהם רעילים או לא
בריאים. חשבו שהם בחדימה. אנשי תחזוקה ולא אנשי החלטות.
בדיוק. כן, יפה, נכון.
וואו.
בדיוק, זאת החלוקה שהם עשו, ואנחנו הראינו שהם לחלוטין יכולים ולוקחים חלק בהחלטות מאוד קריטיות, מאוד חשובות, ולכן חשוב מאוד כשאנחנו חוקרים זיכרון, וכשאנחנו חוקרים את המוח ורוצים להבין איך אנחנו מקבלים את ההחלטות האלה, רוצים להבין אפילו גם כן מחלות שונות וכדומה, צריך להסתכל לא רק על נוירונים, אלא גם על אסטרוציטים, כי הם למעשה, שם יכולה להיות גם התשובה אפילו.
מה קורה אם נסי לשער, מה קורה אם אדם נפגע בתאים הספציפיים האלה? יש אנשים שקשה להם לקודד זיכרונות לטווח רחוק?
שאלה מעולה. אז אנחנו עוד לא יודעים איך זה בדיוק עובד בבני אדם, אבל הסיבה כרגע ומה שזה נראה זה שאם תהיה בעיה לאדם מסוים באסטרוציטים, בהיפוקמפוס, אז יכול להיות שבאמת תהיה לו בעיה והוא יצליח למשל לייצר זיכרונות ותהיה לו תופעה כזאת שהוא יזכור, הוא יחווה חוויה מסוימת, משהו יקרה שם, הוא יזכור אותה לכמה שעות, אבל אחר כך כנראה תהיה לו בעיה לייצר את הזיכרונות האלה.
עכשיו, מדובר באיזשהו צורך אבולוציוני שהתפתח אצלנו. אני משער שזו הסיבה, שוב, תקני אותי אם אני טועה, אבל שזו הסיבה שאנחנו בעיקר זוכרים חוויות רעות, כי כנראה שהאבולוציה רוצה שניזהר מהנמר שרדף אחרינו.
כן, נכון. אז יש, זאת שאלה מאוד טובה. אנחנו מאוד מנסים להבין את המהות של הזיכרונות, הזיכרונות שהם באמת חיוביים. ומשום מה אנחנו, ונראה שאנחנו יותר מתעסקים אבל במה מפחיד אותנו, מה עושה לנו רע, ומזה אנחנו רוצים להיזהר, כי אנחנו באמת, מבחינה אבולוציונית, רוצים להינצל מדברים, וזה יותר חשוב כנראה, קצת אולי, כן, זה ברמה הפילוסופית, מי שנהנה מדברים, קודם כל חשוב לנו בכלל להיות בחיים. כן. ובאמת זה הניסוי שאנחנו עשינו, וכך התייחסנו לזה במחקר, וגילינו אותו על ידי ושתקסנו עכברים, ובאמת הכנסנו אותם לחדר, ו... בחדר הזה הם חוו איזושהי חוויה שהיא קצת פחות נעימה, חוויה שהיא קצת מבהילה. אנחנו נותנים להם איזשהו שוק חשמלי קטן מאוד ועדין שנועד בכלל לא להכאיב, אלא רק להבהיל קצת ולתת להם את התחושה שהחדר הזה הוא מקושר למשהו שהוא קצת שלילי, שהוא לא כל כך טוב. וראינו שכשאנחנו לוקחים את העכברים האלה וגורמים להם לחוות את זה בפעם הראשונה, okay, ביום ראשון, אז הם באמת למדו שהחדר הזה הוא לא כל כך נחמד, לא נעים, וכשהכנסנו אותם יום למחרת לאותו החדר, אנחנו ראינו שלמרות שבאותו החדר ביום למחרת לא התרחש שום דבר שלילי, אלא רק פעם אחת ביום שלפני, הם עדיין קצת חששו מהחדר. אוקיי? הם פחות הסתובבו בחופשיות, הם זכרו את מה שקרה, ולא רק זה, גם כשהכנסנו אותם חודש אחרי, למרות שכבר לא קרה כלום, רק פעם אחת הם קיבלו איזשהו חוויה לא נעימה שם בחדר, אז גם חודש אחרי הם עדיין חששו.
שזו כנראה ההגשמה באמת של המנגנון, זו מטרתו.
בדיוק, נכון, בדיוק. היה משהו במחבר, שהוא גם כן המוח שלהם, במובנים רבים מאוד דומה למוח שלנו, והיה שם משהו בחוויה הזאת שגרמנו להבין שקרה כאן משהו לא בסדר, ובאותו רגע כבר התקבלה החלטה, תפעיל את ההיפוקמפוס, אבל לא רק, האסטרוציטים בעצם אפשרו גם כן לקורטקס לפעול, אצל העכברים, ולייצר כבר במקביל, אוקיי? כבר לקצר אפילו סוג של הליכים, וכבר לקבל את ההחלטה, ולהגיד, זה חשוב לי גם לטווח הארוך, להבין שהחדר הזה הוא לא כל כך נחמד, הוא לא כל כך טוב, ובאמת כשאנחנו עשינו מניפולציה על אותם אסטרוציטים שנמצאים בקורטקס, יש לנו כל מיני דרכים מאוד מיוחדות לעשות את זה, לדעת להתייחס רק לאסטרוציטים בהיפוקמפוס באזור מסוים ובזמן מסוים, וכשאנחנו גרמנו להם סוג של להפסיק לעבוד, הם באמת, העכברים האלה נכנסו לחדר בפעם הראשונה, קצת עכברים חדשה, ובאמת יצרו את הזיכרון, אבל אך ורק לטווח קצר, כששמנו אותם חודש אחרי הם כבר לחלוטין הזכור. כן.
זאת אומרת שאם אני חלילה אהיה מעורב בתאונה, מה שקרה לי בעבר, הרי אתה פוחד להיכנס לרכב אחר כך, אפשר יהיה לטפל בזה בין היתר באמצעות גישה פיזית למקום עצמו. אני משער שלא בצורה התערבותית בוטה, אבל כן אפשר יהיה לטפל באזור הזה איכשהו.
אז המטרה שלשם זה הולך. זאת אומרת, בעצם המחקר הזה הוא יריית הפתיחה לגישה הזאת ולדרך הזו, שבאמת לקחת את זה הלאה ולנסות להבין איך בדיוק והאם זה קורה גם בבני אדם, ושאולי אם אנחנו באמת נדע להתייחס לאסטרוציטים האלה באופן ספציפי בהיפוקמפוס של אנשים, אז אנחנו מצליח לעזור להם להפריד ולייצר בעצם, לקבל את ההחלטות של לייצר זיכרונות באמת לטווח הארוך. או לחילופין, גם ללכת על הצד החיובי. בסופו של דבר, החוויה היא חיות חשובה, לטוב או לרע, וגם כן חוויות חיוביות, שאנחנו, זה טובות ונעימות לנו, ואנחנו רוצים לשמור אותן ומנסים, ולא כך מצליחים, אז אולי גם פה, אם אנחנו נצליח לגשת לאסטרוטיפים, מי יודע, כן? זה כבר שאלות היפותטיות, אז אנחנו נצליח לשפר את הסיכוי שבאמת נצליח לזכור אותם ולצבור יותר חוויות טובות.
טוב,
למעשה עובד לשני הכיוונים.
אני מרגיש באופן אישי שאני אקודד את השיחה הזו לטווח החוק, כי היא הייתה שיחה מרתקת.
שהאסטרוטיפים הופעלו. כן,
לדעתי כן. אני משער שזה לא מהצד שלך כמובן, כי את ודאי תעסקי בהרבה מאוד מחקרים ותתראייני להרבה מאוד כלי תקשורת, אבל מבחינתי לפחות זה היה מרתק, ואני מבטיח לקודד את השיחה הזו לטווח החוק. תודה רבה לך, הדוקטורנטית עדי קול מהמרכז לחקר המוח באוניברסיטה העברית, מי שהובילה את המחקר. תודה. איך ציפורים קטנות עוברות דרך זרם מים חזק? בשאלה הזו עסקו חוקרים מקנסאו סטייט יוניברסיטי, שכן זרם מים חזק מבחינת חיות קטנות הוא כמו קיר. החוקרים גילו להפתעתם שציפורים מסוג יונקי דבש מחוררות את זרם המים עם אחת הכנפיים ויוצרות מעין חלון במים דרכו הן עוברות. הן לא עוברות עם הראש קדימה והכנפיים צמודות כמו שאפשר היה להעריך שהן יעשו. כן, אנחנו שמחים לומר שלום לצפר מהחברה להגנת הטבע, יונתן מירב, שלום.
שלום, בוקר טוב.
נשמע יחסית אזוטרי, ובכל זאת הציפורים הקטנות פיתחו טכניקה מאוד מעניינת כדי באמת לנקב את זרם המים ולעבור דרכו.
נכון, זה מאוד מעניין. יש גם את, כמו שציינת, המסך של מים שנופלים, כמו למשל מפלים, גם יוצר מחסום כמו קיר של מים, וגם מדובר על ציפורים ששוקלות גרמים בודדים, אז גם המשקל של המים שנופלים מלמעלה יכול להיות להם השפעה מכרעת. ובאמת הניסוי הזה שמכוסה במחקר חשף בעצם תופעה מדהימה, שהציפורים, מדובר בציפורים מאוד קטנות, יונקי הדבש, שמשקל של טיפות המים שיורדות יכול להיות להם השפעה מכרעת עליהן. אז הציפורים משלבות גם את אסטרטגיית החדירה של מסך המים, כלומר, כמו שאמרת, הן מובילות בעצם, הן שוברות את הגוף לפרופיל, ומצמצמות את שטח הפנים, וחותכות את קו מפל המים עם כנף מובילה ולא עם הראש, ומשלבות את זה במהירות תעופה אדירה. אז השילוב של מהירות מאוד גבוהה וזווית החדירה של המים בעצם מאפשר להם לחתוך את מסך המים ולהימנע בעצם מזה שהמים יסחפו אותם כלפי מטה. זה סיפור די מדהים.
וואו, ולמה הם עושות את זה? למה כל המאמצים האלה לחדור דרך זרם מים או קיר במרכאות מים?
בהרבה מקרים מצאו שמינים מסוימים, למשל סיסים, שגם יש להם כנפיים חדות כאלה ודקות, וגם באמת הקוליברים, יונקי הדבש, הרבה פעמים מקננים מאחורי מפל מים, ובעצם משתמשות במפל כמגן למקום שבו הם מקננים, והן מסוגלות בעצם להיכנס ולצאת מעבר למסך המים, והמפל יוצר בעצם ביטחון שטורפים לא יוכלו לא לראות ולא להגיע לכינים שנמצאים מאחורי המפל.
וואו, עכשיו מה המשמעות של מחקר כזה? זאת אומרת, אפשר ללמוד משהו מהטכניקה הזו שלהם? אפשר להעתיק אותה לתחומים אחרים? כי תמיד הרי כשמשהו טוב קורה בטבע והוא תולדה של אבולוציה ושכלול, תמיד אפשר איכשהו לגנוב אותו ולהעתיק אותו.
נכון, הרבה מטיסנאות או אווירונאוטיקה או בכלל, הרבה מכל מה שקשור למטוסים ותעופה, מבוסס על יכולות פיזיות ותופעות פיזיות של ציפורים וגם חרקים מעופפים דרך אגב. וכן, יש הרבה מאוד חברות וטכנולוגיות שלומדות מהדבר הזה בשביל ליישם אחר כך לצרכים אנושיים כאלה ואחרים. מה שמעניין בניסוי הזה גם זה שניסו את אותו דבר יחד עם חרקים מסוימים, לראות עד כמה קטנים בעצם בעלי החיים שמסוגלים לחדור את מסך המים. הם עשו את זה, הם בנו בעצם מפל מים או מסך מים מלאכותי, ומשכו חרקים עם גוף אור גדול שנמצא מאחורי המים, ורוב החרקים כאלה במיוחד כמו יתושים גדולים או זבובים עם כנפיים רחבות לא הצליחו לשבור את מסך המים, ובעצם נסחפו במטר המים היורד. אבל ציפורים גם מהירות וגם עם מבנה אווירונאוטי מיוחד מתגברות על מכשולים כאלה, ואני בטוח שיהיה שתהיינה חברות אזרחיות שיוכלו ליישם מזה גם דברים לטיסנים או לכל מיני אמצעים טכנולוגיים אחרים.
מעניין. עכשיו, בואו נדבר באמת על הציפור הזו, יונק הדבש, שהיא נמצאת גם בישראל או שלא?
לנו יש את הצופית שלנו. הצופית היא קרובת משפחה של הקוליברים. זה ציפור שמאוד מאוד דומה במאפיינים שלה. הקוליברים עצמם נמצאים בעולם החדש, בצפון אמריקה ודרום אמריקה בעיקר, שם יש עשרות מינים של קוליברים. לנו יש נסיגה בודדת לסדרה הזאת, שזאת הצופית החמודה שלנו, שגם היא יש לה יכולות מדהימות. מדובר על ציפורים ששוקלות גרמים בודדים, הם כמו מנוע קטן, הם חייבות לאכול פי כמה ממשקל הגוף שלהם בכל יום בשביל שהדינמו יוכל להמשיך לעבוד. קצב הלב שלהם מטורף, מאות פעמים בדקה.
אז מה היתרון בלהיות כל כך קטן? זה נשמע בעיקר מאמץ.
אז לכל בעל חיים בכלל ולציפורים בפרט ויונקי הדבש יש את הנישה הספציפית שלו בתוך המערכת האקולוגית. הצופיות הקטנות האלה או יונקי הדבש האלה בעצם כל אחד מותאם בצורה מושלמת לפרחים, לצוף, למבנה הפרח שממנו הם בעצם יונקים את הצוף. יש כאלה עם מקור ארוך מאוד, יש כאלה עם מקור מעוקל, אפילו מקורים מעוקלים בצורה מוגזמת, הכל בקורולציה מושלמת לפרחים מסוימים שנמצאים ביערות הגשם. ולכל צופית כזאת, אחת ואחת, יש התאמה מושלמת למה שהיא צריכה לעשות.
מן הסתם, אחרת זה לא היה עובד כנראה.
נכון, מי שלא מותאם נעלם.
לגמרי, תודה רבה לך, הצפר מהחברה להגנת הטבע, יונתן מירב, תודה רבה.
בשמחה, יום טוב.
גשם גשם משמיים במאדים. לפני 4 מיליארדי שנה במאדים ירדו גשמים כבדים. כוכב הלכת היה מכוסה במים שיצרו נהרות ואגמים. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת טקסס ומנאסה ופורסם בכתב העת ג'אולוג'י. היום מאדים יבש לחלוטין. מה קרה עם המים? לאן הם נעלמו? אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרוביולוגי דוקטור רעות צורק אברמוביץ', חוקרת ממרכז המדע ים המלח והערבה, יושבת ראש אגודת מאדים הישראלית. שלום.
שלום,
לארז
ולמאזינים,
בוקר טוב. עד כמה אפשר להאמין שכך היה במאדים? זו השערה בלבד או שיש ראיות מוצקות לכך?
יש ראיות, אבל הן לא מוצקות מספיק, והמחברים של המאמר גם אומרים את זה בפירוש במאמר, הם אומרים, תראו, זה התיאוריה שלנו, היא מתבססת על המון נתונים שאספנו במשך השנים מפני השטח של מאדים, מכל הנתונים שיש, מכל הקשושיות והמקפות והחלליות והתצלומי לוויין ששלחנו, ובעצם הם חקרו 96 אגני אגמים יבשים היום, דברים שנראים כמו מחטש, אבל הם לא מחטש, לאגן של אגמים. חלק מהם יש, מתחברים אליהם נערות יבשים, או מה שאנחנו קוראים לו בארץ ודיות, ולחלק אין. והם בדקו אותם והגיעו לכל מיני שיקולים לאיך יכול להיות שנוצרו האגמים האלה, ואיך יכול להיות שהם בעצם שפעו או נבעו מעל ומעבר לגודל שלהם. והם הגיעו למסקנה שבמקומות מסוימים יכול להיות שירד גשם בכמויות של בין 4 מטר עד 159 מטר גשם באירוע אחד, שזה המון 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 מים. אנחנו כבר יודעים כמה, בערך 20-30 שנה, אנחנו משערים שבאמת בתקופה מאוד קדומה של מאדים, בערך 4 מיליארד שנה, לפני 3.5 מיליארד שנה, היו המון מים. לדוגמה, יש השערה שהיו בו אפילו אוקיינוסים רדודים בעומק של 6 מטר, כל מיני תנאים שמאוד טובים בשביל לגדל חיים, נקרא לזה ככה. אז ההשערה...
אני לא רציתי ישר להגיע לשאלת השאלות, בואי נדבר כאילו נתעלם משאלת החיים, ואז אני בסופו של דבר אשלוף את השפן הזה מהכובע.
כן, כן, אוקיי.
לא, זה בסדר גמור, אז היו שם מים, הייתה שם אטמוספירה עם אולי קצת חמצן, משהו שאפשר לנשום?
לא, אני לא יודעת לגבי חמצן, אנחנו יודעים בפירוש שהייתה יותר אטמוספירה, אנחנו יודעים שהיה בלחץ אטמוספרי הרבה יותר גבוה ממה שיש היום, שהיום הוא 6 מיליבר, שזה כלום, זה כמעט וקום, ובזמנו, לפני 4 מיליארד שנה, מאדים היה הרבה יותר habitable, הרבה יותר נעים יחסית. אחד הדברים שעולים מהמחקר הזה וממחקר נוסף, זה לגבי הטמפרטורות שהיו לפני 4 מיליארד שנה, וככל הנראה הם היו די קרות, הרבה יותר קרות לכדור הארץ, הכדור, ויש לזה השפעה מאוד חשובה לגבי ההיתכנות של היווצרות חיים כאלה ואחרים, וכל מיני דברים אחרים שקשורים לעניין של טמפרטורה בעצם. זה מעניין.
אבל כן היו שם מים זורמים, כנראה שהטמפרטורה לא הייתה כל כך נמוכה, לא? או שאני טועה?
תשמע, כנראה שהטמפרטורה לא הייתה נמוכה, וכמו שאמרתי, היו אוקיינוסים רדודים של 6 מטר, אז כנראה שהם היו איפשהו מעל האפס, אבל אל תשכח שלדוגמה, גם היום באנטארקטיקה, אנחנו מכירים מקומות שהם בעצם אגני מים שהם כל כך מלוכים, שגם בטמפרטורות קרובות לאפס הם נוזליים. ואנחנו יודעים שיש לא מעט מלחים על מאדים היום, כמו פרקלורייט. אז יש מצב שאומנם היה... היו הרבה מאוד מים, אבל יכול להיות שהם גם היו מאוד מאוד מלוכים, כתוצאה משילוב של כל מיני מלחים, ולכן הם היו נוגלים אפילו בטמפרטורה מאוד נמוכה שקרובה לאפס. ובנוסף לזה, המחקר הזה מדבר על מחקר אחר שנעשה באוניברסיטה אחרת, שבא ואומר, לא, 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 לא נוצרו נערות ונחלים כתוצאה מאיזשהו גשמים, או אפילו סופות שלג מדברים עליהם, אלא זה נעשה כתוצאה מהעובדה שחלק מסוים מהכוכב כולו היה תחת קרחונים. ומה שקורה עם קרחונים, ואנחנו מכירים את זה גם מכדור הארץ, זה שיש לך קרחון מסיבי, טונות של קרח, אבל בתחתית של התחתית שלו, בקטע שבו הוא נצמד לקרקע, נוצרים נחלים עדינים מאוד, כל מיני נחלים ונהרות, שנובעים שכתוצאה מהחיסכוך וכתוצאה מהלחץ שהקרחון מפעיל על המשטח אדמה, הם נוזמיים. אז יש מחקרים אחרים שבהם אומרים לא, אנחנו חושבים שזה היה כתוצאה מקרחונים.
וואו, טוב, מרתק, לאן המים האלה נעלמו? מדוע הדבר הזה פסק?
זה שאלה נהדרת. אנחנו לא יודעים את התשובה הסופית. אחד התשובות נוגעות לעובדה שאיך נעלמה האטמוספירה של מאדים? מה קרה לה? זה היה מאמר שהתפרסם, אני חושבת, לפני כשנה, שבא ואמר שבשלב מסוים מאדים איבד את השדה המגנטי שלו, הליבה הפנימית שלו, בניגוד לכדור הארץ, הפסיקה להסתובב, ואז כמו דינמו, כשהדינמו מפסיק להסתובב, לא נוצר שדה חשמלי, לא נוצר שדה מגנטי.
זו נקודה חשובה שאולי רגע, רק באמת נדגיש אותה, הערה מאוד חשובה, אנחנו יודעים, גם כשמדברים על שדה מגנטי כאן בכדור הארץ, אחת הסיבות לכך שנוצר שדה מגנטי, זה לא רק שיש סלעים מתחתיים בגרעין עצמו של כדור הארץ, אלא שכל הדבר הזה מסתובב, ולכן נוצר השדה, ואת אומרת שאולי שם הגרעין הפסיק להסתובב, או המתחות לפחות.
נכון. הגרעין של מאדים, שאנחנו יודעים שהוא מאוד כנראה דומה בליבה שלו, בהרכב שלו לכדור הארץ, לא מסתובב. אנחנו לא מבינים למה, אנחנו לא מבינים מתי זה קרה עד הסוף. וכתוצאה מזה שנעלם השדה המגנטי, הגיעו חלקיקים אנרגטיים. חלקיקים אטומיים, תת-אטומיים, דברים מאוד עניונים, מאוד חזקים, שבעצם התחילו לקרוע את האטמוספירה לגברים.
וואו.
כי לא היה את השדה המגנטי, שידע להסיט את החלקיקים האלה מהאטמוספירה, ולאט לאט האטמוספירה פשוט עפה לה, קהל קבוצה לגמרי. פשוט רוצה, תחשב על כאילו רשת של בחורים יותר ויותר גדולים, וגם לאט לאט פשוט דברים עפו אל החלל, כי לא היה מה שיחזיק אותם. ברגע שאין אטמוספירה, כל הדברים היפים שהיו במאדים יכול להיות לפני 3.5 מיליארד שנה, לפני 4 מיליארד שנה, לאט לאט פשוט התפוגגו, כי הם התנדפו להם לכיוון החלל. זה עצוב מאוד. ואנחנו פוקרים את זה כדי להבין מה יקרה אם חס וחלילה אצלנו בכדור הארץ, פתאום הליבה תפסיק להסתובב. אין לנו מושג מה יכול לקרות לכזה. למה
זה באמת מעורר מחשבות, וגם בעצם מלמד אותנו על החשיבות של השדה המגנטי, שהוא לא תלוי בנו, אבל זה לגמרי מרתק. טוב, האם אנחנו יכולים לחלץ את הכותרת הבאה? היו לפני 4 מיליארדי שנה במאדים חיים בוודאות? כך טוענת דוקטור רעות צורק אברמוביץ'?
עוד לא, עוד לא. תן לי לחכות עד שפרסבירן, אוקיי? הרובר החדש ששהוא של נאסה ששוגר ביולי והולך ללחות באזור אפריל 21 במכתש יזרו. תן לו לעבוד קצת, ללחות בשלום, ואז אנחנו נוכל להגיד שהיו פעם בוודאות חיים ככל הנראה במאדים. בנוסף לפרסבירן, אז אני רוצה להגיד שהיו גם שתי משימות נוספות ששוגרו ביולי, אחד טיאנוואן 1, נחתת פלוס רובר פלוס מקפת של סוכנות החלל הסינית שאמור להגיע כבר בפברואר למסלול סביב מאדים, וכמובן החללית, המקפת של איחוד האמירויות הערביות שיגיע הופ, ש... שהגיע גם כן באזור פברואר 2021, ובאגודת מאדים הישראלית יהיו מסיבות צפייה עבור הנחיתות האלה, עבור ההגעה למסלול. אני מקווה שיהיה מאוד מרגש, במיוחד הפרסווירנס, הם שלחו רובר מאוד חזק, עם הרבה מאוד ציוד. ולמקום מאוד מעניין, אז אולי אחרי שפרסווירנס יעבוד, נוכל לדעת אם היו חיים על מאדים. מאוד מעניין.
וגם אם לא נמצא שם חיים, וככל הנראה לא נמצא, זה באמת עדיין מרגש. אני אוהב את השימוש בפועל הזה, כי זה באמת חקר החלל, ווודאי נחיתה על כוכב הלכת מאדים, זה משהו שהוא מאוד משמעותי ומרגש.
מאוד, מאוד, מאוד. אני מאוד אוהבת את התחום הזה, ואני, כל חבריי באגודת מאדים הישראלית, מאוד אוהבים את כל השיגורים והנחיתות האלה. זה פשוט מרגש לדעת שהמין האנושי מסוגל היום, בימינו אנו, לשלוח משהו שילחת על כוכב לכת אחר במערכת השמש. זה כשלעצמו, זה
פשוט האנושי הוא באמת מדהים. מאוד מגוון במעשים שלו, לצד מעשים טיפשיים וסרטונים מטופשים ביוטיוב, וגם צפונה מזה, הוא עושה גם דברים גדולים מהחיים ומדהימים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אז בשורה התחתונה לפני 4 מיליארדי שנה במאדים, מבול, אולי באמת סיפור נוח, והתיבה וכל המבול זה בכלל סיפור מכוכב לכת אחר. תודה רבה לך דוקטור רעות צורק אברמוביץ' על השיחה הזו.
תודה רבה לכם, יום טוב.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בשירה כמשהו מרפא בתרבות ההודית. אנחנו שמחים לומר שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום לך.
שלום דודו.
כל אחד מאיתנו, אני חושב, הרגיש, לא על בשרו, אלא באוזנו ובמוחו, שיש אלמנט מרפא קצת במוסיקה. אני משער שהם עשו את זה בצורה יותר מסודרת.
נכון. למוזיקה יש כוחות מרפאים, והתובנה הזו באמת אוניברסלית, וגם עתיקת יומין. אתה יכול לזכור שכבר בתנך דוד המלך מרגיע את שאול עם מוזיקה, נכון. וזה באמת מראה שזו הייתה פרקטיקה מקובלת. אבל המוזיקה ההודית, כמו שאמרת, יש לה משנה סדורה ומאורגנת, והיא באמת מתאימה את השירה, את הרגה, למצב רוח, לזמן ביום, לעונת השנה, וגם לתופעות שזקוקות לריפוי. היא עושה את זה באופן מאוד מוגדר, ולכן זה באמת מעניין להסתכל על זה. אולי אפילו ליהנות מההשפעות של זה.
זה עובד עלינו שזה משהו שהוא תרבותי? זאת אומרת, צריך להיות הודי, שייך לתרבות ההודית כדי להנות מהמוזיקה הזו, או להשתמש בה כמשהו מרפא?
שאלה מצוינת, ובאמת אני אתייחס לזה, כי יש מחקרים שמראים שאנחנו גם יכולים ליהנות מההשפעות של המוזיקה הזו, וזה אובייקטיבי. זאת אומרת, זה לא רק תלוי תרבות. אבל כן צריך להסביר קצת על התרבות של המוזיקה ההודית כדי להבין איך הם הגיעו לתבונות שהם הגיעו. היא מתחלקת, המוזיקה ההודית הקלאסית, זה חשוב שנדגיש שמדובר על מוזיקה הודית קלאסית, והיא מתחלקת לשני זרמים מרכזיים, מוזיקה קרנטית, קרנטית מדרום הודו, והשנייה היא מוזיקה הינדוסטנית, לא מתגלגל ידיין על הלשון, ולמוזיקה האינדוסטנית יש השפעות מפרס וצפון הודו, ומה שאני אגיד יהיה מספיק כללי כדי לכלול את שני הזרמים, אבל מה שמעניין אותי זה הזרם הקרנטי, שהוא מבוסס על שירה אנושית, הוא שואב את הכוח מהשירה, וגם הנגינה, שאם יש נגינה ברגות, היא אמורה לחכות שירה. טוב. היא מאוד עתיקת יומין, המוזיקה ההודית.
מעניין מאוד, זה חלק מההליך שהוא שם ממש מקובל? זאת אומרת, אתה יכול לבוא לרופא ושהוא ייתן לך מרשם עם שירים או שפחות?
בהחלט, זאת אומרת, מרפאים, תורת הריפוי ההודית המבוססת על הוודות, כתבי הקודש ההודים שהם כבר נכתבו, הועלו על הכתב במאה השמינית לספירה, יש 4 וודות מרכזיות, והזאת שמתייחסת באופן ספציפי למוזיקה היא הסאמה ודה. אבל כמו שאתה שאלת, במאה הרביעית יש כבר ספר מרשמים למוזיקה. טקסט ספציפי שמתייחס לכוח של המוזיקה, ונקרא רגה צ'יקיצה, ושם בעקבות ניסוי ותהייה הם עלו על הקומבינציות הספציפיות של תדירויות, של טונים, של טונים, מיקרוטונים, סולמות, מקצבים, על הקומבינציה הספציפית שאמורה לעזור למצב מסוים, לעורר או ליצור מצב נפשי מסוים או מצב בריאותי מסוים.
זאת אומרת שיש ממש תרופה מוסיקלית לבעיה ספציפית.
נכון. נכון, והם מאוד, מאוד ספציפיים לגבי זה, ואני אסביר. המונח המרכזי הוא רגה, וזו מילה בסנסקריט, ופירוש צבע. עכשיו, למה זה אמור לעבוד? כי רגה היא מיקוד של אנרגיה אוניברסלית שמתגלמת בתדירויות של שירה ונגינה. למעשה, בתפיסה ההודית, הקיום כולו הוא מארג של תדירויות. ואם אתה רוצה הפשטה גבוהה יותר, אז הבריאה והבורא הם רק תדר. הם רק צליל.
הייתי מעלה תורת המיתרים, אבל בואי לא נערבב בין תורות, אבל זה מאוד מסקרן, מאוד מעניין.
בהחלט, בהחלט. עכשיו, המיתרים עם התדרים שלהם, כנראה שבאמת הידע העתיק מתכוונן, או שלפחות המדע בסוף יגיע לפרוטו-מדע. חשוב לזכור שהתרבות ההודית, המוזיקה היא לא לצורכי בידור. המטרה העליונה היא להגביר את המודעות העצמית שתאפשר לך להתחבר לאל ולמקור של הכוח הזה, אם אתה קורא לאל או כוח טבע. אז מה שיפה זה שהשירה והנגינה גם פותח ומרפא אותך כדי שתהיה מסוגל להגיע, והם גם הדרך או האמצעי כדי להגיע. שאלה, איך הם באמת עושים את זה? אז אולי נשמע קטע מרגה, נשמע שני רגות, חשוב להגיד שאני בחרתי שתי רגות, ובחרתי בתשומת לב, כי כאמור הרגות הן מאוד ספציפיות, אז הרגה צריכה להתאים לשעה שאנחנו מאזינים לה ביום, וכיוון שאנחנו מאזינים גם בערב וגם בבוקר, בחרתי רגה שמתאימה לשבע, שאפשר לשמוע משבע בבוקר עד עשר בבוקר, ואחריה עוד רגה שאפשר לשמוע בערב. עכשיו, בקטגוריה הזו יש התכווננויות עוד יותר ספציפיות. יש איזה מצב רוח מסוים שאתה מזמין, יש תפריט רחב, יש רגה שמעודדת שלווה, יש הגברת אנרגיה, יש דינמיות, יש חמלה, סובלנות, שמחה.
אם יש איזה משהו שעושה סלט בין כל הרגות ונותן לי גם אנרגיה, גם שלווה, כי אני בעייתי מכל כיוון, הגדרת את כל הבעיות שלי, אנרגיה ושלווה ובלגן.
בחרתי משהו כללי, בחרתי לשעת הבוקר רגת טודי, שמעוררת שמחה, ואחרי זה, אחרי שנשמע את זה, זאת אומרת, אינדרני מוקרג'ה, נשמע באופן רצוף, ניקח נשימה, נשמע את רגת הערב, רגת רגשרי, עם הזמר ונקטה שקומר, והיא מעודדת התחדשות והרמוניה. אז יש לנו קשת רחבה של מצבים.
מאוד מדיטטיבי כזה.
נכון,
וואו.
נכון. היא רפטטיבית, אבל המוזיקה לא מונוטונית, היא לא מעצבנת. יש איזשהו צליל מתמשך ארוך ברקע, והזמר לפעמים משנה, הוא עולה לשיא, הוא יורד ממנו, הוא מתפתח. לדעתי זה מקביל לצפייה של גלים בים. זאת אומרת, זה גם צפוי, וזה גם בלתי צפוי, אבל הדבר הכי חשוב זה שאפשר להתמסר לו, והאפקט הוא אפקט כללי, כי אני חושבת שאם אתה חוזר על משהו בצורה מונוטונית, בסוף זה מעצבן אותך. זאת אומרת, זה לא היפנוזה, אתה אמור להתמסר, זה מערסל אותך. אבל מלבד הניתוח המוזיקלי, אפשר באמת לשאול למה הם חושבים שזה אפקטיבי למצב בריאותי.
זו תמיד שאלה, השאלה היא שאלה באמת מדעית, מה זה עושה לנו במוח וכולי? היו להם תשובות באזורים האלה, או שהם רק הסתפקו בבחינת אפקטיביות של העניין?
אז אני חושבת שהם יותר, מה הם חשבו בעבר אני לא יודעת, אבל באמת בתקופה שלנו הם מנסים לאשש את מה שבעבר הם שיערו. הם עשו, במערכת ההודית העתיקה הם עשו אנלוגיה ברורה בין גוף האדם ובין צלי המוזיקה. יש שבעה צלים מרכזיים בסולם, נגיד בדור, דור מפסול, לסי, והם מקבילים לשבע הבלוטות בגוף האדם ולשבע הצ'קרות. הצליל זה... דור, התדירות. לא... מתייחסת.
אוקיי, אני קשוב, אני לא בטוח שיש לזה תימוכין או סימוכין מדעיים, אבל אוקיי, כמשהו מטאפורי זה מעניין.
נכון, אבל בוא נגיד שיש מיתוסים על איך זמרים ריפאו מלאכים, ריפאו קיסרים, ואפילו בעת החדשה, הזמר האגדי פנדיט תקור ריפא את בניטו מוסוליני מאינסומניה, ובאותו ביקור גם הרגיע ארי המשתולל עם רגת קפי. החבל שאולי ריפא את בניטו מוסוליני, אולי היינו נעזרים אם הוא לא היה מרפא אותו. אבל עכשיו אתה שואל אם באמת אפשר לאשש את זה מדעית. אז באמת בתקופה האחרונה מבקשים להקביל את גוף הידע של 3,000 השנה עם גוף ידע מחקרי, והמחקרים הם עדכניים. האחרון מ-2020, אוניברסיטת מערב בנגל, הקפיל קבוצת גברים בריאים ששמעה רגע טודי, שאנחנו כרגע שמענו במשך 20 דקות, לקבוצה שלא שמעה. המדדים הפיזיים של קצב פעימות הלב, קצב הנשימה, סטורציה ולחץ הדם, היו במופק נמוכים יותר. זה עובד. הידיעה שסטרס הוא קילר, the silent killer של התקופה שלנו, אז זה בהחלט מוריד את רמות הלחץ. עכשיו, וואו. מה שיפה זה שהמחקר שעשו באוניברסיטת מומבאי השמיע רגות לקבוצה של חולים פסיכיאטרים, זאת אומרת שתחומים רחבים שבהם זה עובד ואפקטיבי, והם נתנו לקבוצה אחת לשמוע מוזיקה, רגות, ולקבוצה שנייה הם נתנו תרופות בעלת אפקט היפנוטי. האיכות השינה והפרמטרים הפיזיים של שתי הקבוצות השתפרו במידה שווה, אבל האפקט של הרגות היה לתקופה ארוכה יותר, לטווח ארוך יותר, והאפקט התרופה נפסק עם התרופה.
זה באמת משהו... לא, זה לא מפתיע אותי, אבל זה באמת מעניין. אבל מה, תמשיכי בבקשה?
זה לא עובד רק על הודים. בדקו, מצאו במאמר מאוניברסיטת פאביה שבאיטליה, שהשמיע יצירות שונות, זה מאוד מעניין, אם הקבילו יצירות שונות, קלאסיות, טכנו, מלודיות, אטונליות ורגות, לקבוצה של נבדקים שלא היו ממצא הודי ולא נחשפו למוזיקה הודית, והאפקט של הרגות על הפרמטרים השונים, בעיקר על קצב פעימות הלב, על הנשימה ועל לחץ הדם, היה במובהק אפקטיבי יותר עם האזנה לרגות. אולי זה יכול לעזור לנו עכשיו עם תקופת הקורונה.
תודה רבה לך, רונה ישראל, קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה. חיידקים נגד מערכת החיסון הקרב הגדול. כדי לשרוד, חיידקים מנסים ככל האפשר להישאר מתחת לרדאר של המערכת החיסונית, אבל חוקרים מאוסטרליה מצאו טריק נוסף שבאמצעותו הם עושים את זה, וליתר דיוק הם לא רק חומקים אלא הם גם פוגעים במערכת החיסונית. הם מתברר פוגעים במיטוכונדריה של תאי מערכת החיסון, אותן תחנות כוח שנמצאות בתאים, באמצעות רעלנים, וברגע שתאי החיסון מבחינים שתחנת הכוח שלהם נפגע, הם מבצעים מוות תאי מתוכנת. זאת אומרת שהחיידקים גורמים לתאים של מערכת החיסון להרוג את עצמם. הדברים פורסמו בנייצ'ר מייקרוביולוג'י, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מהבלוג חיידקים מגיפים ושאר ירקות, חבר בעמותת מדע גדול בקטנה להנגשת מדע, ובעמותת מדעת לקידום רפואה מבוססת מדע. שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
אז בוא נדבר על מערכת היחסים, במרכאות או לא במרכאות, בין חיידקים לבין מערכת החיסון, ועל החידוש במחקר.
קודם כל זה קרב. צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על פלישה של חיידקים פתוגנים, חיידקים שעלולים לגרום למחלה, וגם מערכת החיסון מנסה להתגבר עליהם, והם צריכים להתחמק ממערכת החיסון אם הם מצליחים לגרום למחלה. זאת אומרת שאין פה משהו מוחלט. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו קרב שמי שמנצח בו, מנצח. אם מערכת החיסון ממגרת את החיידקים, אז אין מחלה, ואם החיידקים מצליחים למגר חלקים ממערכת החיסון באופן זמני, אז הם גורמים למחלה, בין אם קצרה יותר או ארוכה יותר, הרי הכל עניין של זמן בסופו של דבר.
עכשיו, תמיד עולה השאלה, האם, הרי החיידקים הם סוג של טפיל, כך לפחות אני רואה את זה, ואם הם באמת יצליחו להרוג את הפונדקאית, מי שמאחסן אותם וכו', הם גם ימותו, לא?
אנחנו לא מדברים על להרוג את הפונדקאי, אנחנו מדברים על גרימת מחלה.
אוקיי, זאת אומרת, יש גבול, אתה אומר, לנזק.
בעיקרון אתה צודק, אבל יש גם חיידקים שגורמים גורמים למוות. אנחנו רואים את זה לא מעט. אוקיי, ואז אתה שואל מה קורה להם איך, אבל עובדה שהם עדיין שורדים, כי גם לא את כולם הורגים, הם הורגים רק חלק.
מעניין.
אוקיי, אז בוא באמת...
לא, לא, בבקשה, בוא נשוב באמת למאבק הזה. זה פחות המערכת יחסים, אתה אומר, יותר פשוט קרב.
זה איזשהו סוג של קרב, שבו החיידקים מנסים להרוויח זמן, ואחת הדרכים שהם עושים את זה, הם מפרישים החוצה שלפוחיות, שבתוכם יש כל מיני חלבונים, שחלבונים שרעלנים במקרה הזה, שפוגעים כמו שציינת במיטוכונדריה. אגב, סתם במאמר מוסגר, אני אציין שמיטוכונדריה הם בעצם צאצאי חיידקים שנמצאים אצלנו בתאים, אבל זה לא להיום. אבל בכל מקרה, הם מפרישים לא, את רגע, הרעלנים האלה.
רגע, זו, אבל בכל זאת זו הערה חשובה. אתה אומר שהמיטוכונדריה, מה, זה חומר גנטי אחר, נכון? זה משהו אחר קצת, שכנראה שזו סימביוזה קדומה.
זה צאצאי חיידקים שהתחילו בסימביוזה עתיקה, והפכו להיות עברונים בתוך התאים, והם מאוד מאוד חשובים בתאים, הם מאפשרים את כל המטאבוליזם החמצני. זאת אומרת, בלי המיטוכונדריה אי אפשר היה, אנחנו לא היינו יכולים לחיות במצב החמצני כמו שיש היום.
וואו, זאת אומרת שאתה חי הוא תולדה של סימביוזה, אחרת לא היינו יכולים, לא הקמנו את תחנת הכוח הזו, אלא פשוט זה הגיע אלינו מחיידק, כנראה איך שהוא נכנס לתא, ואנחנו משתמשים.
אימצנו אותה, כן, כן, אפשר להגיד שאימצנו אותה, ובידי האימוץ הזה לא היינו מתקיימים.
אז מה, אז החיידקים יודעים בקלות יותר לפגוע במיטוכונדריה, כי זה משהו שהם מכירים?
אני לא יודע, יכול להיות. יכול להיות שזה משהו כשהוא תולדה של לוחמה בין חיידקים, בהחלט, כי גם וואו. בין החיידקים יש תחרות על כל מיני משאבים וכל מיני דברים. אבל המנגנון המדויק שבו החיידקים, לצורך העניין, החיידקים הפתוגנים שבדקו פה, פוגעים במיטוכונדריה, אגב, כולם חיידקים מאותה קבוצה פילוגנטית, מאותה קבוצת מיון, פרוטאו-בקטריה. הם כולם מאותה קבוצה, גם המיטוכונדריה וגם החיידקים הפוגעים. בכל מקרה, הם מפרישים רעלנים בתוך שלפוחיות ממברנליות, זאת אומרת, הממברנה מתאחה עם הממברנות של המיטוכונדריה, וכך בעצם היא מחדירה את החלבונים לתוך המיטוכונדריה וגורמת להם לסטרס. פה חסר לנו משהו, פה אנחנו לא יודעים בדיוק איך, אבל הסטרס הזה גורם לכך שהמיטוכונדריה, שאומנם הם במקורם חיידק, אבל היום הם גם חלק מהמערך האפופטוטי, המערך של ההתאבדות של התא, והם בעצם מפעילים את המערך האפופטוטי הזה ברגע שהם נכנסים לסטרס, וכתוצאה מכך חלק מהתאים או כולם, כל אלה שנפגעו, בעצם מתים.
עכשיו, בוא נדבר באמת על התהליך עצמו של המוות. למה שתא יחסל את עצמו אם הוא נפגע? מה הוא מרוויח מזה?
תזכרו שתא הוא לא לבד, הוא חלק מקהילה. אוקיי? עכשיו, ברגע שתא פגוע, ברגע שתא נפגע, אז חשוב בעצם לקהילה שמכילה את התאים שלא יהיו בתוכה תאים שיזיקו לה. אוקיי? ולכן יש מנגנון, אגב, זה מנגנון שעובד לא רק כשתאים נפגעים, גם כשלא צריך אותם. אנחנו, כשאנחנו מדברים על ההתפתחות של התאים, אנחנו בעצם מדברים על כך, תסתכל על כף היד שלנו, נכון? יש בה אצבעות.
כן.
נכון? זה שיש לנו אצבעות, זה לא בגלל שכל אצבע צמחה בתור אצבע, אלא היה פה גוש גדול של איזשהו איבר, שתאים בין האצבעות קיבלו הוראה למות, וכתוצאה מכך נוצרו האצבעות. זאת אומרת,
הטבע ממש פיסל לנו את האצבעות מגוש.
בדיוק. ותשים לב שביצורים אחרים, שחשוב להשאיר בין האצבעות קרומי שחייה, אז התאים האלה לא מתו, אלא הפכו לקרומי שחייה. אוקיי, כך שיש פה דברים מאוד מאוד מעניינים בהקשר הזה.
זאת אומרת שמוות של תאים הוא לא פחות חשוב מהחיים עצמם כדי לאפשר לנו את החיים.
נכון, נכון. כי שוב, כשאנחנו חיים בקהילה של תאים, הרי כל יצור רב תאי מורכב מהמון המון תאים, מהמון המון רקמות, מהמון העברים. חייב להיות ביניהם תאום מושלם, ואם צריך גם הורגים תאים. וזה חלק מהפעילות של הגוף השלם, הפעילות התקינה. ולכן תאים מודבקים בנגיפים, ותאים שנפגעו בצורה אחרת, סתם בגלל טעויות בתוך התא לפעמים, אז ניתן את הפקודה, בין אם היא בחוץ, בין אם היא בפנים, יש כל מיני מנגנונים שמפעילים את התהליך הזה, וכתוצאה מכך, התאים מתאבדים.
וזה מה שקורה במקרה הזה, למעשה החיידקים משגרים איזשהו טיל שגורם בסופו של דבר לתא של מערכת החיסון להתאבד.
נכון, נכון. זה בעצם מה שקורה כאן. עכשיו, חלק מהתאים, במקרה הזה התאים מתאבדים בצורה שקטה יחסית. יש מקרים אחרים שכבר מתועדים, שבהם ההתאבדות של התאים משגרת אותות אזעקה למערכת החיסון, לחלקים אחרים של מערכת החיסון, וגם זה משהו אחר. זאת אומרת, אז בעצם מגיעים עוד חלקים של מערכת החיסון, וממשיכים במלחמה הזו, כי זו מלחמה.
וואו, טוב, מלחמה מרתקת. באילו עוד
מאוד
דרכים...
מרתקת.
לא, אנחנו מדברים פה על דרך מאוד ספציפית באמת לפגוע במיטוכונדריה, שוב, אותם עברונים שמייצרים אנרגיה בתאים של מערכת החיסון. אילו עוד כלים עומדים לרשותם של החיידקים לפגוע בנו ומערכת החיסון?
תשמע, קודם כל, תשים לב שהתאים שאנחנו מדברים עליהם, לא הזכרתי אותם, אלה תאים שנקראים מקרופגים. אלה תאים בלעניים. אלה תאים שבעיקרון שבה חיידק פולש ומצליחים לבלוע אותו, אז ברוב המקרים הם מצליחים לפרק אותו ולחסל אותו ובזה לגמור את העניין. במקרה הזה לא, כי הורסים להם את המיטוכונדריה וכתוצאה מכך הם מתאבדים, אז הם בעצם נכשלו בתפקיד שלהם. עכשיו יכול להיות שיבואו עוד תאים ויעשו את העבודה ויכול להיות שיצטרכו להפעיל מנגנונים אחרים. עכשיו כך לדוגמה חיידק כמו חיידק השחפת. כן, שזו מחלה אחרת לגמרי, היא לא קשורה לסיפור הזה כרגע. החיידקים האלה גם נבדעים על ידי המקרופגים, אבל הם מונעים את הפירוק שלהם בתוך התא, והם בעצם מתרבים בתוך התאים האלה.
די.
שוב, יש כל כך הרבה אסטרטגיות וכל כך הרבה דברים, אבל זו דוגמה לחיידקים שמתרבים בתוך התאים שבולעים אותם, ואז הם נשארים שם, הם מגיעים איתם לכל מיני איברים רחוקים, לריאות, לאיברים אחרים, ואז בתוך התאים הם יוצרים את הגושים שבהם הם מתחבאים לפעמים עשרות שנים. יש כל מיני מנגנונים של ההדבקה בחיידקים פתוגנים שקשורים בניצול של מערכת החיסון שבעצם אמורה לחסל אותם כדי להתגבר עליה וכדי לגרום בסופו של דבר את המחלה שהם גורמים.
טוב, אז אם התחלנו את השיחה הזו בלקרוא לזה קרב, אז מי ניצח אם אנחנו מתבוננים על ההיסטוריה, בני האדם או החיידקים?
יש פה שיווי משקל, תשמע, העובדה שאנחנו חולים במחלות ומבריאים, ולפעמים לא.
כנראה שאם אנחנו שרדנו וגם החיידקים, אז כן, אין הכרעה.
אין פה הכרעה מוחלטת, כי עובדה שכשנגרמת מחלה, אנחנו לפעמים מבריאים, לפעמים לא, וזה חלק ממה שקורה, ושוב, בשביל זה אנחנו גם עושים הרבה חיסונים שבעצם מצמצמים מחלות קטלניות יותר, ואז אנחנו נעזרים בחיסונים ודברים שמונעים אותם מראש בצורה אחרת, שלא קשורה להתמודדות הישירה הזו.
כמובן, תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה מהבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, חבר בעמותות מדע גדול בקטנה ומדעת לקידום רפואה מבוססת מדע. תודה רבה לך.
יום טוב לכם, ביי.
באפריקה, אחרי 50 שנה, התגלה סוף סוף חדף, קרוב משפחה של הפיל שאנחנו שומעים ברקע, אבל בגודל של עכבר הוא תועד באזור צפון מזרח אפריקה על ידי משלחת מדענים. היא הזדמנות מצוינת לצלצל לחדר המצב של מכון דוידסון, שם יושבת 24/7, הביולוגית ורד שפירה מכון דוידסון, שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו אמורים להתרגש, כי מה, כי לא היו שם חדפים?
אנחנו אמורים להתרגש, אבל לא מהסיבה הזאת. אז נתחיל ממה זה בכלל אותו חדף פיל, ונתחיל מזה שהוא לא חדף, והוא גם לא כל כך פיל. אז החיה הזאת זה איזשהו יונק. הוא יונק שיהיה אוכל חרקים, שמגיע בכלל מקבוצה שהיא לא קבוצה של חדפים, חדפים כמו שאנחנו מכירים אותם, שהם יצורים אחרים. הוא באמת יותר קרוב לפילים, והוא שייך לקבוצה של יונקי שליה אפריקנים, קבוצה שנקראת אפרוטריה. ואפרוטריה הם באמת יונקים שחיים באפריקה, והמקור שלהם אפריקני, והם לא קשורים לחדפים. ומה שמצחיק זה שבאמת קוראים לו חדף פיל בגלל המבנה שלו, שיש לו מין חדק כזה מאורך, אבל הוא באמת יותר קרוב לפילים ולשנבובים מאשר לחדפים שאנחנו מכירים אותם. אז במראה שלו הוא מזכיר קצת עכבר, עם רגליים ככה ארוכות, ואף כזה מאורך. הוא אוכל חרקים, הוא אוכל נמלים וחרקים, אבל הוא לא חי בקבוצות, הוא חי באופן יחיד, הוא יחידאי, והוא פעיל ביום, ויש משהו כמו 20 מינים של חדסי פיל, בעברית אגב קוראים להם ארחפים, בגלל שיש להם אף ארוך, ומה שמעניין במין הזה זה שבאמת אומרים שלא מצאו אותו כ-50 שנים, אבל מי שלא מצא אותו הם בעיקר מדענים. ואם אתה זוכר, לפני שנה כולנו נורא התרגשנו כשמצאנו איילון כסוף גב בווייטנאם. ודיברנו על
זה. נכון, גם דיברנו על זה. נכון.
נכון, על רשימה של מינים, של מינים אבודים. שהמדע יגדיר בתור מינים אבודים, מינים שנתקלו בהם בעבר במדע, ובמשך הרבה מאוד זמן לא פגשו איתם, וגם החדס הפין נמצא ברשימה הזאת. עכשיו, הוא נמצא ברשימה הזאת לא בגלל שלא מצאו אותו, שהוא לא נמצא בטבע, אלא בגלל שבעולם המדע נמצאו כ-40 פרטים שנמצאו בעבר, פוחלצו והשתמעו במוזיאונים, אבל מאז לא מצאו אותם בטבע. עכשיו, בטבע, איפה שמצאו אותו עכשיו, זה במדינה קטנה באפריקה, אזור שנקרא רפובליקת ג'יבוטי, וזה אזור שנמצא במזרח אפריקה, בקטע שנקרא קרן אפריקה, כלומר, בקצה, זה איזשהו חצי שממש מחבר את אפריקה אל חצי האי ערב, וזה אזור מאוד קטן, והחדף הזה, חדף הפיל הזה נקרא גם חדף סומלי, כי זה האזור שבו הוא נמצא. עכשיו, המקומיים לא הופתעו כשמצאו את החדף הזה, בגלל שהוא נמצא שם דרך קבע. פשוט זה לא אזור שנמצאים בו מדענים דרך קבע.
באמת ההתלהבות היא מזה שמדענים הערביים מצאו אותו, ולא...
יפה, אז לפני כשנה היה שם איזשהו אקולוג מקומי שתעד את אותו חדף פיל סומלי, צילם אותו, פרסם את זה בעולם המדעי, ואז מה שעשו, הקימו משלחת נוספת, ושמו כ-1,000 מלכודות שפיזרו אותם ב-12 שטחים שונים, שמו לו כדי לנסות לתפוס אותו ולתעד אותו, שמו בתור פיתיון, שמו חמאת בוטנים ושיבולת שועל, והשתמשו אותם מעדנים הערבים במרמלט, אותו ממרח שמרים, ממרח נוראי שמאוד אוהבים באזורים מסוים של העולם, ולמעשה ככה תפסו 12 פרטים, צילמו, תעדו אותם, הצליחו למדוד אותם, ובעצם מה שרוצים לעשות זה איזשהו ניסוי המשך בעוד כמה שנים, כדי לשים עליהם משדרים קטנים. כדי שאפשר ממש לחקור את האקולוגיה שלהם.
אני לא הכרתי אגב את היצור הזה, אני מוכרח לומר שתוך כדי אני גם ראיתי איך הוא נראה, וזה באמת משהו שהוא, כן, חמוד קטן מאוד, בין אוגר לאכבר כזה, אבל באמת עם אף מוערך, ושוב, כפי שאמרת, זה לא חדף ולא פיל, זה משהו מאוד קטן, קצת אחר.
כן, עכשיו, הם יצורים שנחשבים להם מאוד מאוד זריזים, השם העממי שלהם, שמגיע מ... שפות מקומיות, נקרא סנג'י. ויש למשל תיעודים של סרטונים מאוד מאוד יפים של ה-BBC שרואים את הריצה שלהם, רואים חדף פיל כזה בורח מלטעת כוח, ובגלל הרגליים האחוריות המאורכות שלהם, הם מסוגלים לתמרן מאוד מאוד טוב בריצה. הם פעילים ביום, וביום הם אוכלים חרקים, הם צריכים לאכול הרבה מאוד כדי לשרוד, ויש גם המון טורפים במשך היום. אז הם צריכים גם לרוץ מהר, גם לדעת לתמרן מאוד מאוד טוב, אז הם מאוד מוצלחים, הם נחשבים לכאלה שיש להם ביחס לאוכלי חרקים אחרים, יש להם מוח מאוד מאוד גדול, אז הם נחשבים למאוד מתוחכמים, והם באמת חיות מאוד מאוד חמודות, ובעיקר כשאנחנו מדברים על העולם המדע, הם מאוד מסקרנים כי אנחנו לא יודעים עליהם הרבה, כי באמת רוב המידע שיש למדע עליהם, זה מאותם כ-40 פוחלצים, שמפוזרים ברחבי מוזיאונים בעולם.
זה קצת על הזמן החדית. לקחת אותם ולהפיץ אותם כמין פולש בכל העולם.
לגמרי. אבל קצת על החדית אף הזאת ועל הפונקציה הזאת של אף מאורך, שאנחנו רואים בהמון מינים שהם לא בהכרח, אנחנו רואים את זה באמת בחדפים, שהם אוכלי חרקים, אנחנו רואים את זה אצל אותם חדפי פיל, שאנחנו רואים אותם שגם הם אוכלי חרקים, והיתרון הזה של אף מאורך, זה גם שהוא יכול לחדור לכל מיני סדקים קטנים, גם שהוא מורחק מהגוף ולכן הוא מריח יותר טוב את החוש הכימי הזה מהסביבה, אבל אנחנו רואים במפים האורחים את של כל מיני בעלי חיים אחרים, למשל את הפילים, שזה הגיע ממש שם לדרגת אומנות, כי אצל הפיל זה מאפשר הוא לעשות מזון מהרצפה למעשה בלי להתכופף, או מהענפים הגבוהים בלי להתרומם, כי הוא מאוד מאוד גדול, וזה מאפשר לו למעשה זרוע, כי אם יש לו את הגפיים שלו שעסוקות ולהחזיק את כל המשקל הזה שלו, אז יש לו בקצה האף עוד שתי אצבע, אותו אצבע אחת, איזה פיל עתק, שמאפשרות בו לו לאחוז דברים, כך שזה ממש זרוע נוספת שמשמשת אותו לאחיזה. אנחנו רואים אצל דובי נמלים את החוטר המאורך, את החדק, שמאפשר באמת לחדור אל תוך קן הנמלים ולהחדיר לשון דביקה כדי לתפוס את הנמלים. אצל סייגות למשל, אותו אנטילופ המוזרה עם אף סייגת, אנטילופת מלחמת הכוכבים בשמה העממי, שיש לה את האף המאורך הזה, אז שם האף משמש בכלל לביסות של טמפרטורה, כי היא חיה בערבות רוסיה וקזחסטן, ושם כשהאוויר מאוד מאוד קר, אז כלי הדם באף מאפשרים לחמם את האוויר לפני שהוא נכנס לריאות, או לצנן אותו כשמאוד מאוד חם. אז למעשה
נשמע החדק שהלכנו על אורך האף הלא נכון כבני אדם.
אז כן, אז למעשה כשאתה מעריך את האף, אתה יכול לתת לו כל מיני פונקציות שלא חשבת עליהם. למשל, אצל חפרפרת, יש את החפרפרת כחובת האף, שבקצה האף יש לה ממש 22 אצבעות קטנות בקצה של האף, אז מעבר להערכה, היא מסוגלת לחוש מגע של טרף, והיא מסוגלת להיות ככה טורף מאוד מאוד יעיל. כך שאם אתה משתמש בחדת, מעריך את האף לדברים אחרים, אתה יכול באמת לתת לו כל מיני פונקציות שלא נמצאות אצלנו.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, והנה הכרנו את החדף פיל, או חדף הפיל. תודה רבה לך, ביולוגית ורד שפירה, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה רבה.
חילוץ והצלה זה לא בשמיים, אבל זה גם כן. בנובמבר השנה ישוגרו לחלל שלושה ננו לוויינים ישראלים שיפעלו יחד ויסייעו בחילוץ ובהצלה. הלוויינים יאפשרו לקלוט אותות מצוקה מכדור הארץ ולחשב את מיקומם המדויק של האותות, הכל במסגרת שיתוף פעולה בין הטכניון לתעשייה האווירית. לפרויקט קוראים אדלי סמסונג, ומי שעומד בראש צוות החוקרים הוא פרופסור פיני גורפיל, ראש מכון אשר לחקר החלל וחבר סגל בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון. שלום.
שלום דודו.
אנחנו נשמח קודם כל ללמוד על המערכת עצמה, ואז נדבר על הלוויינים. אני מבין שמדובר גם במקלטים, גם באיזושהי תוכנה שמאפשרת את כל הדבר הזה ועורכת חישובים, זה לא רק הלוויינים.
נכון, מדובר גם במערך של חומרה שפותח על ידי אלטה ועל ידי החוקרים בטכניון במכון החלל. משהו מיוחד במערכת הזאת שהיא קטנה מאוד, כלומר היא יכולה לפעול בלוויינים שהם לוויינים זהירים, ולכן אפשר לנצל את המדידות שיוצא בצורה מיטבית, אפשר לשלוח הרבה לוויינים כאלה ולקבל מידע מאוד מדויק בשילוב של חומרה ותוכנה על מיקום של אותות שיכולים להיות אותות של מצוקה או נצחים של חישה מרחוק וכו'.
זאת אומרת שמה, שאנשים שהסתובבו, אני משער שגם בין היתר חיילים וחיילות, תהיה להם מערכת שמסוגלת לשדר את האות הזה, ואז יהיה אפשר בדיוק רב לדעת איפה הם נמצאים?
נכון, בשונה ממערכות קיימות כמו GPS, כמובן שהמערכת הכי נפוצה כיום בפרחים של חילוץ והצלה, המערכת הזאת עובדת גם באזורים שבהם אין למעשה קליטה של סיגנלים של GPS, זה יכול להיות בלב ים, זה יכול להיות בקווי רוחב מאוד צפוניים, זה יכול להיות בהרים הגבוהים, למעשה מה שצריך זה סך הכל איזשהו משבר מאוד מאוד פשוט, שעובד בספק נמוך, כלומר מעט מאוד אנרגיה, והלוויינים קטנים שלנו יוכלו לאתר את המקור של האות שמגיע, ובהתאם לאתר את מי שנושא את המשדר הקטן הזה. ולכן המערכת הזאת בעצם לא מוגבלת באזורים גיאוגרפיים, לא מוגבלת באף תווך, ולכן היא מאוד יעילה. מה עוד שהיא פועלת על לוויינים מאוד מאוד קטנים, ולכן היא זולה מאוד לתפעול לאורך זמן.
אז בוא נדבר באמת על שלושת הלוויינים. מדובר בלוויינים קטנים, למה הכוונה כשאנחנו אומרים קטנים?
אנחנו מדברים על לוויינים בגודל של קופסת נעליים בערך. שלושה כאלה, כל אחד בערך 10-20-30 סנטימטרים. למרות שהם קטנים, הם מוצרי טכנולוגיה מתקדמת. כאמור, פותחה בשיתוף פעולה גם עם תעשייה אווירית, גם עם חברת רפאל וגופים נוספים. הפרויקט הזה הוא פרויקט שמומן על ידי קרן הדליף, שהיא קרן צרפתית, וגם סוכנות החלל הישראלית.
עכשיו, זה לא סתם שיש יותר מלוויין אחד, נכון? הלוויינים יפעלו כסוג של קונסטלציה, כסוג של מבנה כזה.
נכון, הלוויינים האלה יבצעו טיסת מבנה, ולא רק שהם יעשו טיסת מבנה, הם יעשו טיסת מבנה אוטונומית. כלומר, הם יעבדו כלהקה מתואמת. משהו שלא נעשה מעולם בסוג הזה של הלוויינים הקטנים. אחת באמת מהמטרות של הפרויקט זה לבחון את היכולת שלהם לעבוד בתיאום מושלם, בצורה אוטונומית, כדי לבצע את המשימה שלהם, כי משימת האיכון שהזכרנו קודם. לכן אנחנו צריכים שלושה לוויינים ולא אחד או שניים, כי כדי לאתר מיקום של סיגנל שמגיע מהקרקע, אנחנו צריכים שלושה לוויינים.
עכשיו, סלח לי על השאלה התמימה, אבל לוויינים אמורים להקיף את כדור הארץ, הם תמיד יהיו במקום שבו הם יוכלו לשרת אותנו כמאתרי אות?
כמובן שפה אנחנו מדברים על שלושה לוויינים בלבד, ולכן הם יוכלו לאתר אותות שנמצאים בקרבה למסלול שלהם, למסלול הרגעי שלהם על כדור הארץ. הם מקיפים את כדור הארץ פעם בשעה וחצי, האותות שהם יוכלו להקן הם אותות שיהיו כמובן מה שאנחנו קוראים בשדה הראייה שלהם, כלומר קרוב מספיק לאנטנות שקולטות את הסיגנלים. בעתיד הרעיון הזה אפשר להרחיב אותו בצורה לא מאוד מסובכת למספר גדול מאוד של לוויינים, יותר משלושה, ואז באמת ליצור מה שאנחנו קוראים קונסטלציה שתוכל לתת שירותים כאלה בעצם בצורה גלובלית בכל מקום לפני כדור הארץ.
עכשיו, מאיפה משגרים פיזית את הלוויינים?
הלוויינים האלה ישוגרו מבייקונור, שזה אתר שיגור בקזחסטן, שעליו שוגרו בעבר כבר לוויינים ישראלים, והמשגר שעליו שוגרו הלוויינים הוא סויוז, שזה משגר רוסי.
כן, שגם עליו שמענו. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור פיני גורפיל, ראש מכון אשר לחקר החלל, חבר סגל בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון. תודה רבה.
תודה רבה לך ויום טוב.
ובמסגרת פינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום, נדבר על יום החוב האקולוגי, מיד נבין מה זה אומר. שלום ליאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, המרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
שלום וברכה.
זה יום שאנחנו מציינים היום או שלפני כמה ימים?
זה היה לפני כמה ימים, במוצאי שבת במקרה, וזה לא יום נורא מדויק. זה בעצם יום סמלי. השנה חגגנו אותו במחאות כפולות ומכופלות ב-22 לאוגוסט, ובעצם זה נקרא יום החוב האקולוגי או יום החריגה האקולוגי, Overshooting Day. הרעיון הוא שזה בעצם יום החריגה ממשאבי כדור הארץ, או יום, נקרא לזה בישראליות, יום האוברדרפט. וזה קורה כל שנה.
עכשיו זה מתחיל, עכשיו זה הגיוני בעיניי. אוקיי, מה זה אומר שאנחנו מושכים משיכת יתר מהטבע?
לגמרי. אנחנו, קודם כל זה קורה כל שנה בתאריך אחר, וזה מציין בממוצע את היום שסיימנו להשתמש במשאבים המתחדשים של השנה. כלומר, כדור הארץ מסוגל לספק לנו משאבים מתחדשים, וברגע מסוים אנחנו מפסיקים להשתמש בהם. זאת אומרת, נגיד אנחנו משתמשים ביותר מדי משאבים, ואז במקום אנחנו מסיימים לחיות מהריבית, תחשוב שהיה לך הרבה כסף בבנק והיית חי רק מהריבית והכסף תמיד היה נשאר לך חיסכון לעתיד, ואנחנו במקום לחיות מהריבית שנוצרת במערכת האקולוגית שתומכת בחיים שלנו, בשנה שלמה אנחנו מתחילים לקחת מהקרן, מהחיסכון שלנו, ומעמיקים את האוברדרפט הזה, החוב שלנו על פני כדור הארץ. עכשיו, החוב הזה נמדד, בעצם הוא התחיל, טוענים, הטענה היא שהוא התחיל בשנות ה-70, ובכל שנה מעמיקים את החוב, והמשבר הזה גדל וגדל וגדל, וכתוצאה מהחוב הזה. מי שמחשב את, את היום הזה זה ארגון בינלאומי שנקרא Global Footprint Network, שבעצם מוכר בזכות מושג מאוד מפורסם שהוא טבע, זה תביעת הרגל האקולוגית שלנו. והתביעה הזאת בטט היא אחת הדרכים לתרגם את הפעילות האנושית שלנו, של אדם, של קהילה, של אוכלוסייה, של מדינה, לכמה משאבים צריך כדי לעשות את הפעילות שלנו. כמה דונם אני צריך כדי לספק לעצמי את המחיר הכלכלי של מוצרים שאנחנו משתמשים בהם. אנחנו, הרבה מאוד פעמים אנחנו יודעים כמה זה עולה בכסף, שאנחנו צריכים לקנות את זה, אבל אנחנו לא מבינים את המשמעויות האקולוגיות של זה, את המחיר האמיתי של, של הדבר הסביבתי. אז זו הזדמנות מצוינת להציע למאזינים שלנו לקרוא את המאמר המכונן, המחיר שמשלמת החברה הצרכנית, תביעת הרגל האקולוגית, שכתבה דוקטור ליה אטינגר ממרכז השל, כמעט לפני 20 שנה. זה נמצא באינטרנט, אפשר למצוא את זה באתר של מרכז השל.
מוכרח להודות שאפילו הביטוי חברה צרכנית קצת מעורר באי נוחות. קצת עצוב להסתכל עלינו כחברה שהצריכה זה העניין שבה.
אני חושב שזה עצוב, אבל זה כבר המציאות. אנחנו מדברים על משהו אפילו יותר מתקן, אנחנו מדברים על תרבות הצריכה, כאילו התרבות שלנו קשורה לצרכנות שלנו. וזה ככה, זה ככה באמת. אנחנו משלמים מחיר מאוד כבד על, על האורח חיים הזה, בטח במונחים של תביעת רגל אקולוגית. עכשיו, אנחנו ממש יכולים לבדוק את זה. תחשוב שאתה יכול לחשוב, לחשב, סליחה, כמה דונם אתה צריך כדי לספק את כמות הקפה שאתה שותה. וכידוע לך, הקפה הזה לא גדל בארץ, כי בישראל לא מגדלים קפה. כלומר, אפשר לחשב כמה דונם לפי מספר כוסות הקפה שאתה שותה בעצמך, או בממוצע במדינת ישראל, ואפשר לחשב את הדברים האלה. כלומר, זה תלוי גם באורח החיים האינדיבידואלי שלנו, וגם באורח החיים של המדינה, של, של כל כדור הארץ. ואנחנו מחשבים את זה ביחידות שטח פעיל מבחינה ביולוגית, כדי ש... איך אפשר לספק את המשאבים האלה? אז אם אנחנו מנסים להסביר את זה, בעצם ב-22 לאוגוסט השתמשנו, סיימנו להשתמש במשאבים המתחדשים, ועכשיו אנחנו 4 חודשים באוברדרפט, משהו כזה. וזה אומר שהמערכת האקולוגית בתחילת 2021, שזה אוטוטו, תהיה פחות עשירה ופחות בריאה מאשר הייתה בשנת 2020. דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מעניין, שדווקא השנה, כל שנה, היום הזה הוא מקדים, בכמעט חודש, או בכמה שבועות.
זו נקודה חשובה, זה יום שלא מצוין ביום ספציפי, אלא הוא על פי המצב שלנו, מצב המשיכה, משיכת היתר.
בדיוק, לפי מצב האוברדרפט. דווקא השנה זה יום עצוב כפליים, מכיוון שהשנה היום הזה נדחה, שאנחנו אמורים להיות שמחים מזה. כי הוא, ב-2019 יום החריגה היה כבר בסוף יולי, ואנחנו הפעם ב-22 לאוגוסט. אבל זה אנחנו יודעים מה, זה, מה הסיפור של זה, וזה קרה בגלל מגיפת הקורונה, שהשפיעה מאוד משמעותית על תביעת הרגל האקולוגית שלנו. אנחנו לא טסים, אנחנו נוסעים הרבה פחות, אנחנו צורכים הרבה פחות, והדבר הזה הוריד בצורה משמעותית תביעת הרגל האקולוגית, אבל הוא פגע בכל כך הרבה דברים אחרים, הוא לא חיזק אותנו, הוא לא העביר אותנו לכלכלה שהיא טובה יותר, אלא בעצם פגע בנו בצורה כזאת שפוגעת וממשיכה לפגוע בנו, ולא ברור איך אנחנו מתוששים ממנה. עכשיו, דבר שממש ממש חשוב להגיד זה, שמתי שאנחנו מחשבים בעצם את תביעת הרגל האקולוגית הזאת שלנו בתור בני אדם, אנחנו מחשבים כמה דונם אנחנו צריכים בשביל לאכול, כמה דונם אנחנו צריכים כדי לטוס, נגיד, אם יום אחד נחזור לטוס, כמה דונמים אנחנו צריכים כדי לגדל במרכאות או לייצר את הסמארטפון שלנו. ומסתבר שכדי לספק את כל הצרכים של המין האנושי, אנחנו צריכים בממוצע כ-1.6 כדורי הארץ. אבל אין לנו, אני בדקתי את זה היום בבוקר והיה לנו רק אחד, והמשמעות זה שאנחנו צורכים כולנו, כל הזמן באוברדרפט אדיר, ולוקחים מהקרן. עכשיו, לא מדובר פה בתרגיל פילוסופי. אנחנו, התוצאות של זה אנחנו מכירים, הן חוזרות אלינו כמו בומרנג לפנים, וקוראים לזה שינוי אקלים, שינויים בטמפרטורה, שינויים בכמות הדגים בים, במגוון הביולוגי שלנו, בתהליכים סביבתיים שנפגשים.
זה קצת מבאס, אבל יש מה לעשות? זאת אומרת, אנחנו יכולים לתקן את מצבנו במרכאות כלכלי אל מול כדור הארץ?
אפשר לגמרי. קודם כל, יש פה עניין מדהים של חוסר שוויון. מסתבר שמי שאחראי לאוברדפט הזה, זה לא כולנו ביחד. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד משפיעים אחד על השני, ואנחנו הבנו את זה, אני חושב, הרבה יותר טוב אחרי הקורונה. יש לנו קשר גם עם אנשים שנמצאים בצד השני שבעולם, גם אם אנחנו לא אוהבים אותם וגם אם כן. אבל האוברדפט הזה לא מתחלק בצורה שווה באנושות. בעצם העשירון העליון של האנושות, שכנראה אתה ואני, חלק ממנו, אני מניח שרוב המאזינים, העשירון העליון זה כל מי שיש לו אפשרות להקשיב כנראה לתוכנית הזאת ברדיו או באינטרנט. אנחנו אחראים ל-50% מפליטת גזי החממה, והעשירונים התחתונים אחראים רק ל-10% מהפליטות. אני מדבר על האנשים העניים בעולם, שזה 3.5 מיליארד איש בערך בעולם. ולכן אחד הדברים הכי חשובים זה פשוט להיכנס לאיזשהו מהלך של צמצום צריכה, של צריכה של מה שאנחנו צריכים ולא צריכה משבשת ומטורפת, בטח לא שכזאת שמגדירה את התרבות שלנו. והמטרה היא להעלות את האנושות מעבר למינימום. המטרה היא דורשת מעבר לסוג אחר של כלכלה, שכלכלה שוויונית שמחלקת בהוגנות את השפע שכדור הארץ מייצר, ואנחנו יכולים לעבוד על זה, לייצר אנרגיה מתחדשת, לעבור לכלכלה מעגלית ולהתנהג בצורה הרבה יותר סביבתית, זה יהיה לנו חיים הרבה יותר טובים.
וגם לא רק ברמת המדינה, אפילו כל אחד לעצמו, באמת לקנות כמה שפחות, אם לא חייבים, לא צריך לקנות ולא חייבים למלא את הבית בסופו של דבר בדברים שהם הופכים להיות אשפה ואריזות ובלגנים ושינוע, משלמים מחיר כבד על כל הדבר הזה, גם אנחנו באופן פרטי וגם אנחנו כחברה. תודה רבה לך, מעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, תודה לך.
תודה.
בימים אלה מציינים ברחבי העולם 50 שנה לפסטיבל ה-EY, פסטיבל הרוק הגדול ביותר בעולם שהתקיים ב-1970. אני פספסתי אותו, הוא התקיים שנתיים לפני שנולדתי. שלום לגיל מטוס, עורך ומגיש בכאן 88, שלום.
שלום.
אני מוכרח לומר שאנחנו מכירים, אני לפחות בשם הקבוצה הדמיונית שאני מייצג, את וודסטוק, אבל על פסטיבל ה-EY לא שמעתי.
נכון, עוד מעט אולי נסביר למה שמעת על וודסטוק ולא על ה-EY, אבל נגיד כמה מילים על הפסטיבל הזה שהתקיים שם באי הקטן הזה בדרום אנגליה. ב-1970 זה למעשה היה הפסטיבל השלישי שהתקיים, כמו שהצגת, הפסטיבל הגדול ביותר בעולם באותו הזמן. הערכות הן בין 600 ל-800 אלף איש שהגיעו לשם.
וואו.
רק להבין, מדובר על אי בית קטן. היום האוכלוסייה שם היא 150 אלף איש, אז בטוח שהיא הייתה הרבה פחות. והפסטיבל הזה למעשה התחיל שנתיים קודם, ב-1998, כיוזמה של שני אחים, תושבי האי, מ-22-23, שבסך הכל רצו לגייס כסף בשביל לפתוח בריכה ציבורית באי. זה היה הסיפור, המועצת האי לא הגיש לזה תקציב, הם אמרו, אוקיי, אנחנו נשיג את הכסף, נעשה פסטיבל, הצליחו להביא ג'פרסון איירפליין, להקה אמריקאית מסן פרנסיסקו, ועוד להקות מקומיות שהיו בתחילת הדרך, הביאו קהל של 10,000 איש, וככה נולד הפסטיבל הזה ב-1968, שנה אחרי, השנה של וודסטוק, כן? הפסטיבל מתקיים פחות משבועיים אחרי, פה הם כבר הצליחו להציג איזשהו הישג, עצום מבחינה תקשורתית ותודעתית שככה פרסם את הפסטיבל הזה. כי מה שקרה זה שבוודסטוק הרבה ממי שהגיע לפסטיבל באוגוסט 1969 רצה מאוד לראות שם את בוב דילן. בוב דילן לא היה בליינאפ של הפסטיבל, אבל הרבה אנשים קיוו שהוא יגיע לשם, כי וודסטוק הייתה המגרש הביתי שלו, הוא גר שם ממש ליד המקום של הפסטיבל, הוא גר בעיירה וודסטוק, הפסטיבל התקיים בבית אל שעה וחצי משם. האמינו שהוא יגיע להופיע שם בהפתעה. כל הסיבה שוודסטוק נקרא, הפסטיבל נקרא על שם העיירה, שהוא קורא שם, זה הרבה בגלל זה שדילן התגודד והלך לשם בסוף שנות ה-60. כלומר, אפשר לומר שדילן חולל את כל האירוע הגדול הזה באיזושהי צורה, והוא לא הופיע שם. ואז מה הם מגלים? שפחות משבועיים אחרי, הוא מופיע בפסטיבל באי וייט.
די.
לא סתם הופעה. הופעה ראשונה אחרי כמה שנים, מאז 1966, הוא לא מופיע, הוא נעלם. פתאום הוא מופיע שם באנגליה, בעיר הזה, למה הוא הולך דווקא לשם? הם מגיעים לשם המון המון אנשים לראות אותו, חברי הביטלס, קית' ריצ'רדס מהרולינג סטונס, אלטון ג'ונס, סילבר ופינק פלויד, כל מיני שורה של שחקנים ומוזיקאים שמגיעים לחזות באירוע הנדיר הזה של דילן מופיע לראשונה אחרי כמה שנים. זה מושך כבר מלא קהל, 200 אלף איש, פתאום הפסטיבל מקבל איזשהו פרסום, ואז בעצם שנה אחרי הוא כבר מגיע לשיא שלו, עם המון המון מוזיקה מאוד מאוד מגוון, ג'ימי הנדריקס, ג'וני מיטשל, שלא הייתה בוודסטוק, ליאונרד כהן, מיילס דייוויס, הדלתות, אמרסון לייק אנד פאלמר, דה הו, סליי סטון, ג'ט רוטל, מודי בלוז, ג'ון באז, רשימה מרשימה של אומנים, חמישה ימים, הופעות נהדרות, חלקן אגב מתועדות, יצאו על דיסקים. מחר, 58 בערב, אני אקדיש תוכנית מיוחדת לפסטיבל, בכאן 88. אני אשמיע הרבה הופעות שיש לנו, אין את הכל כמובן, אבל יש הרבה תיעוד למה שקרה שם.
ומצליחים לשמוע באמת את האנרגיה שהייתה שם בהקלטות האלה?
בחלק אפשר לשמוע את זה, ובחלק פחות, גם היו בעיות טכניות, בהופעה של ג'ימי הנדריקס נניח, שהייתה אחת ההופעות האחרונות שלו, הוא עומד זמן קצר אחרי, אחת ההופעות האחרונות הגדולות שלו, היו כבר הרבה תקלות טכניות, אבל עדיין בחלק מההקלטות הווייב עובר ממש טוב, אפשר לשמוע כמה טוב היה שם.
וואו, טוב, אז את זה אפשר יהיה לשמוע מחר בכאן 88. תודה רבה לך, גיל מטוס, עורך ומגיש בכאן 88, והנה גם הכרנו את פסטיבל ה-EY, שמשום מה חמק מתחת לרדאר שלנו, והנה, עשינו פה איזשהו צדק כמעט היסטורי, אולי מילה גדולה, אבל סוג של צדק. תודה לך.
תודה.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים, נמשיך גם השבוע לדבר על הרעב כקטגוריה חברתית משתנה. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום, שלום דודו.
אז נמשיך לדבר על רעב, נעשה סקירה של מה שאמרנו בקשר לתופעה הזו עד עכשיו?
בדיוק, לאותם שלושה שבמקרה לא שמעו בשבוע שעבר. אז בעצם התחלתי לדבר על כך שרעב הוא אמנם תחושה ביולוגית, אבל הוא בעיקר הבניה חברתית. ודיברתי על כך שבמאה ה-19 הגישה שאליה הגיעו באירופה הייתה גישה שראתה את הרעב כאשמתם של הרעבים. ולא רק שהם היו אשמים, הם גם עשו את זה כי הם היו עצלנים. התחלתי לדבר על אדם סמית, שהוא כלכלן מאוד מפורסם, אולי אבי הכלכלה המודרנית, ועל הרעיונות שהוא הציע לנו, ומכאן התחלתי לעבור למלטוס. למה מלטוס חשוב? מלטוס עסק בקשר בין שיעורי גידול האוכלוסייה העולמית, שהוא ראה אותם גדלים אקספוננציאלית, לגידול ביצור המזון. והוא אמר, הרעב והמוות ההמוני הם תהליכים בלתי נמנעים. זה יקרה, אין לנו שום דרך לוותר על זה. ומה ששני החבר'ה האלה, סליחה, לא חבר'ה, המדענים האלה נתנו לנו, זה שהם הבהירו שרעב הוא לא גזרה אלוהית. זאת אומרת, מדובר בתופעה שהיא מעשה ידי אדם, אבל הם הסירו את האחריות לדאגה מהמדינה המודרנית, משום שמה הם בעצם אמרו? הם אמרו לנו, השוק יעשה את התיקונים, היד הנעלמה הזאת, מה שאנחנו נוטים לשכוח, שהיד הנעלמה משאירה הרבה מאוד אנשים חולים מאוד.
יד נעלמה טובה זו... למי שיש לו כסף.
בדיוק, כמו תמיד. הביטוי הכי נאמן לתפיסה המאוד מוסרנית, נוצרית הזאת, שהיא כבתה בעיקר בבריטניה, היה בבתי תומים. שהוקמו באותו זמן כי היו כל כך הרבה מתים כתוצאה מהמהפכה התעשייתית, מהתנאים שהיא יצרה, שנוצרו המון בעיות עם יתומים. ואחד התיאורים הכי מפורסמים, אני משוכנע שכולנו מכירים אותו, זה הסיפור של אוליבר טוויסט. אוליבר טוויסט הוא ספר של דיקנס שביקש לעורר דיון חברתי בסיטואציה הזאת. עכשיו, הוא באמת כתב ספר מופתי, מאוד מאוד אירוני. אני לא אקרא את כל הקטע, אבל זה הקטע הכי מפורסם, אני חושב, מהסרט ומהספר, שבו אוליבר מבקש עוד מנה. הוא מבקש עוד מנה כי הוא פשוט רעב, והדייסה הדלוחה שהם נותנים לו לא מספיקה. ואז מתפתח הדיאלוג הבא. ביקש עוד, אמר לימקינס, הרגע במבל, תן לי תשובה ברורה, אתה אומר שהוא ביקש עוד לאחר שאכל את מה שנתנו לו? כן, אדוני. ואז אומר אותו אדון במותניה לבנה, זאת אומרת, דיקנס אפילו לא מכבד אותו בתיאור יותר מדויק, הילד הזה יגמור את חייו על עמוד התליה. מה הוא בעצם מנסה להגיד? זה בדיוק המוסר הזה, אתם תלמדו מאיתנו את המוסר, ואז לא תהיו רעבים ועצלים. ודיקנס היה באמת אחד המבשרים הראשונים של השינוי הזה, שעתיד לשנות את בריטניה של המאה ה-19. העוצמה של דיקנס הייתה בזה שהוא הצליח להעביר לנו הקוראים את הסבל האנושי של המחזור, של המחסור הזה, דרך הסיפורים של ילדים רעבים, של אמהות שלא מסוגלות להביא את המזון הביתה, וכן גם לראשונה את המצוקה של אנשים שהם עמלים וחרוצים, אבל הם לא מצליחים להביא את סל המזון המספק הביתה. והתובנות האלה מתחילות לחלחל לתודעה הציבורית. ובעצם אנשים מתחילים להבין שלהיות רעב לא פירושו להיות לא מוסרי, אלא פירושו שאתה קורבן של כוחות שאתה לא תמיד יכול לשלוט בהם. התיאורים האלה של דיקנס ואחריו גם מרקס ואנגלס על מצב הפועלים במנצ'סטר שהיה באמת מחריד, הם ביסרו תופעה של גישה חדשה בכלכלה הפוליטית המודרנית ביחס לרעב. ובמהלך המאה ה-19 אנחנו פתאום שמים לב שתיאורטיקאים מתחילים לתת חיים למונח הזה שנקרא חברתי. ומכאן נולדת גם התפיסה הזאת שקיימת חברה. זאת אומרת, לא עוד איזו סדרה של שאלות על כל מיני בעיות שמאפיינות קבוצה כזאת, מעמד כזה, אלא שהחברתי מתחיל להיות מובן כמערכת עם לוגיקה משל עצמו, חוקים שמנבים את הפעילות שלו, שהמדע רק אמור לחשוף אותם. ויותר מזה, הטענה היא שהמדע חייב לחשוף את החוקים האלה, וזה בעצם מה שמוביל לאותה דיסציפלינה שהיום לומדים אותה באקדמיה, זאת הסוציולוגיה. תורת החברה. וחלק מהמהלך הזה היה תהליך של מידוע של רעב ועוני. זאת אומרת, יציח קריטריונים והגדרות לתופעות האלה שהכרנו גם קודם. באופן הכי ברור התחילו להופיע מומחים לבעיות השונות. והפרט מתחיל להתאפס כייצור חברתי. והחברה זה הגורם שמחבר בינו לבין תחומי פעילות אחרים, הפוליטיקה, הכלכלה, ובוודאי בינו לבין פרטים אחרים. ועל הרקע של התופעה והתובנה החדשה הזאת, אנחנו מתחילים לשים לב לשתי גישות שעוד מעט גם נראה כיצד הן משפיעות על איך שאנחנו מסתכלים על אוכל. הגישה הליברלית והגישה הקולקטיביסטית. לפעמים הן ביחד ולפעמים הן נאבקות אחת בשנייה באומות הדמוקרטיות. אבל הן שתיהן מסכימות על כך שלמדינה יש אחריות על החברתי. זאת אומרת, המדינה לא יכולה להתנער ולהתנהג כמו אדם סמית, השוק יתקן את זה. את אחראית שאנשים פה יאכלו. והנה הגענו ללידתה של מדינת הרווחה. או לפחות התפיסה של המדינה יש אחריות לרווחה של האזרחים שלה. בכל התחומים הבסיסיים, בבריאות, בתזונה, בחופש, בחינוך. התפיסות האלה של סמית או מלטוס, איתם פתחנו, הם לא נעלמו. אנחנו יודעים שהן משפיעות על הכלכלה הקפיטליסטית, אבל הן מתחילות להיות מאותגרות על ידי איזה היגיון כלכלי, פוליטי אחר, שבו הרעב מתחיל להיות מובן כבעיה מערכתית, שהמדינה אמורה לדאוג לה, המדינה המודרנית. והנה אנחנו רואים את צמיחתם של מדעי תזונה שונים, של מומחים שמציעים דגמי פעילות חדשים למדינה, וניסיונות לטפל בבעיות האלה של רעב, בוודאי גם בתוך השפע הגדול של המאה ה-20, הוא לא נעלם. ואנחנו רואים שרעב הופך להיות נושא מרכזי לדיון חברתי, פוליטי. התפיסה הליברלית-הומניסטית מחלחלת לתוך רשויות המדינה, והיא באמת מתחילה לייצר איזה תחום השפעה של שוק שהוא בין אחריות המדינה הדאגה למשטר הקלורי תזונתי של האזרחים שלה. ובמסגרת השינויים האלה פתאום אנחנו שומעים על מונח חדש לרעב שכולנו היום מכירים אותו, וזה אי ביטחון תזונתי. המונח הזה הוא מונח שראשיתו בשיח של כלכלת הפיתוח שעוסקת בעולם השלישי. והתפיסה הזאת מסרטטת בצורה שונה את הקשרים בין כוחות השוק למדינה, בין האזרח למדינה, בטח בין הפרט לחברה כולה. והתרגום הישיר שלה נמצא בצמיחתם של מדעי התזונה. ופתאום אנחנו שומעים קולות שטובעים מהמומחים לתת לנו חישוב קלורי. זאת אומרת, כמה מספיק לאדם לאכול ביום, וזה התביעה מהמדינה המודרנית. והרעב, והאי ביטחון התזונתי, כמו שהמומחים התחילו לקרוא לו, מתחיל להיות מובן כבעיה חברתית, שהמסגרת לפתור אותה היא מסגרת מדינת הלאום. איפה מצאו את זה לראשונה? למה זה קפץ לראשונה? בבריטניה של מלחמת העולם הראשונה, הבריטים הבינו עד כמה הרעב וחוסר הביטחון התזונתי הוא בעיה לאומית. 50% מהאנשים הצעירים שהיו אמורים להתגייס למלחמה, אי אפשר היה לגייס אותם. הם לא היו בסף המשקל שאפשר היה לגייס חייל. ולכן הרעב מתחיל להיות מובן לא רק בעיה שהיא של עניים, אלא איזה אתגר תזונתי למדינה, ומאוחר יותר ברמה העולמית בכלל.
זה מדהים, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל זה מדהים שהדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם כביכול בתיאוריה עדיין חלק מהחיים שלנו, ועדיין בתקשורת אנחנו רואים מדי פעם, ודאי בתקופה הזו וגם לא בתקופה של מגפה עולמית, מקררים ריקים, ועדיין כל עניין הרעב זה משהו שצובט לכולם בלב.
נכון, בשבוע הבא שנסגור את העסק אנחנו נראה שמה זה לא נפטרנו מזה, זה הופך להיות אחת הבעיות המרכזיות, ואני מזכיר את האופן שבו פתחנו לפני שבוע, שעל בסיס יומי יש כמעט מיליארד אנשים שהאומות המאוחדות יודעים שהם לא מקבלים את הסך הקלורי המתאים.
וואו.
זה שאנחנו עכשיו באיזה בעיה אקוטית, שאיתה גם נסגור את שבוע הבא, זה בוודאי נכון, ואנחנו רחוקים מאוד מפתרון של העניין הזה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. בינתיים נמשיך בשבוע הבא. פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל למכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה דודו, ושבוע
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, תודה רבה לאורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאנחנו משודרים כאן בכאן תרבות בשבע בערב, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גם באמצעות אפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, עטו מסכות, שימרו על מרחק, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.